אנחנו צריכים להבין דבר אחד, כל היהדות מבוססת על העניין הזה של מה שנקרא בחירה, בחירה חופשית כביכול. רק יש בעיה אחת שלא כל כך ברורה לי, מה פירוש? היום שאתה שואל אנשים, תגיד, הבנתי שיש בחירה, יש, הרבה יגידו לך שיש בחירה חופשית, ואני הקטן טוען, אין בחירה חופשית, יש בחירה, אבל היא לא חופשית. טעות מי שאוסיף את המילה חופשי. גם בספרי המפרשים, כל מי שמדבר על בחירה במאות השנים הקודמות, אף אחד לא אמר את המילה חופשית. אמרו, בחירה יש לאדם, תקרא ברמב״ם, הרשות. הרמב״ם קורא לזה הרשות לאדם אם להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם בן נבט. מה היה ההבדל בין משה לירובעם? אתה יודע מה היה ההבדל? למה הביאו את משה וירובעם? הרי הרבה, היו הרבה רשעים. מה, ירובעם הרשע היחיד? מכל הרשעים בעולם דווקא אותו בחרו שהשם שלו התפרסם לדיראון עולם? כזה בושה, כל דור והדור יקראו שהפעם מלך קראו לו ירובעם והסוף שלו היה שהוא נקרא רשע ואין לו חלק לעולם הבא. אני שואל אתכם, איפה ההיגיון פה? אלא מה ההבדל בינו לבינו? שירובעם בן נבט ידע את כל התורה כמעט כמו משה רבנו. כתוב שהיה לו יותר מ-100 מהלכים בכל מהלך בתורה, עד כדי כך הוא היה גדול בתורה. היה אדיר, ירובעם בן נבט היה אדיר, ואף על פי כן הוא בחר בדרך המוות. אתם יודעים מה גרם לו לזה? מידה אחת רעה שהייתה בו, הגאווה. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל ביחד בגן עדן. שומע מה זה? כמה אנשים בהיסטוריה זכו שהשם בא אליהם בחלום או במראה, לא חשוב, ואומר לו, חביבי, תחזור בתשובה, אני נותן לך מילה, אני השם, אתה, אני והמשיח, צאצאי בן ישי, מי זה? דוד בן ישי, וממנו יצא משיח. נטייל בגן עדן. לא, מה זה נטייל? כמובן שלא מדובר שילכו ביחד יד ביד. מדובר, אנחנו נהיה באותו דבר, כולנו נהיה יחד, גוף אחד, אני, אתה והוא. מה הוא אומר להשם? אבל מי קודם? מי יותר? אני או הוא? אומר לו, הוא. השם אומר לו, לא, אתה, הוא. אמר לו, לא מוכן. לא מוכן. ועל זה הגמרא אומרת, רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. ככה כתוב. הגמרא אומרת, בגיהנום מוקפת בנחלים, נערות. אז כולם שואלים, מה שייך נערות עכשיו? גיהנום, יש משרפות, יש חורים, יש בורות, שבעה מדורי גיהנום, יש מלאכים, אנשים צורחים, מי שמכם מעוניין, ילמד מסכת גיהנום. אבל מה שייך נערות מסביב עכשיו? מה זה נוף? שיהיה להם נוף? זה לא מעניין אותם הנוף. תאמינו לי, באושוויץ אף אחד לא היה אכפת לו שאיזה קילומטר יש איזה בניין יפה, או איזה ערים יפים. זה כבר לא מעניין בן אדם שהוא במשרפות. אז מה זה הנערות? אומרת הגמרא, אין, השם לא ברא שם נערות. אתם יודעים מה זה הנערות? זה מהדמעות של הרשעים. כמה הם בוכים שזה היה להם ביד והם לא ניצלו את זה. זה מה שהורג אותם. היה לי את זה ולא לקחתי. זה הצער הכי גדול, תדעו לכם. הצער של האדם, יש לאדם כמה צער, כמה צערים, ציורים, כמה ציורים היה לאדם, יהיה לאדם ביום הפטירה. הצער הכי גדול שלו מה הוא? שמראים לו מה היית יכול להיות לפי השורש נשמה שלך, לפי השכל שקיבלת, לפי הרקע והיכולת והסיבולת שלך. זה מה שנקרא באנגלית power of will. כמו שהתעסקת בשטויות שהתעסקת, ספורט, כסף, תאוות, עניינים, פוליטיקה, כבוד, לא יודע מה, אם היית משקיע את האנרגיה שלך באמת של השם, מה שנקרא אין עוד מלבדו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ככה כתוב, פסוק בספר אלוקי, אתה דבוק בי, כל החיים שלך תהיה חי. חי, גם כלב חי. מה זה חי? אתם הדבקים בהשם הרמה, כלבים לא חיים, יתושים לא חיים, ציפורים לא מטיילים בעולם. יעלה על הדעת שמה שהשם מתכוון, ומי שעכשיו ישמור את המצוות שלי ויקיים אותם, הוא יחיה? מה, עוד היא לא חי? בלעם ששכב עם החמור שלו לא חי? אהוד ברק לא חי? יוסי שריד לא חי? מה, הם לא חיים? הם גם חיים, אלה שונאי השם והם חיים. אז מה ההבטחה הזאת בתורה? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים. מה זה החיים? על החיים, אתם יודעים מה זה חיים? מי חשב בכלל שמדובר על חיים של לאכול ולשתות ולישון? זה גם לכלבים יש, זה לא החיים שמדובר בתורה. אף מקום בתורה לא מתכוונים לחיים, חיים הכוונה ללכת ולאכול ולישון. שטויות זה, זה פשוט, זה כמו סוללה. יש לך בטריה במכשיר, זה גמרנו, זה ככה כתבו לך לחיות. אלא מה זה אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום? זאת אומרת חיים שעל התורה נאמר כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. זה כתוב על התורה, שימו לב כמה פסוקים מעניינים. בספר של השם הוא כתב כמה פעמים על התורה כמה דברים מעניינים. מה הוא כתב? עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. שלום, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יש הרבה פסוקים. פסוקים האלה זה לא ביאליק, זה לא איזה פואמות, שירים יפים. עוד מעט גם ילחינו את זה וישירו את זה בתיאטרון שלהם. זה לא, מה זה, 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 מה זה, זה ספר של שירים ופזמונים? זה ספר של בורא עולם. מה זה תורה? מלשון הוראה, הוראות. ובהוראות כתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. אתם יודעים מה פירוש עץ חיים? עץ החיים. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שם את האדם בגן עדן, ותפקידו היה לשמור על העצים. כמה עצים היו בגן עדן? 613. כל עץ יש לו שורש, והשורש הזה זה אחד מהמצוות, תרי"ג מצוות. וגם ככה גוף האדם בנוי, 613 חלקים. כל חלק בגוף האדם קשור לשורש הזה של אחד העצים האלה שנמצאים בגן עדן. וזה מה שכתוב, שהשם שם את האדם בגן עדן לשומרה, לנטוע, לשמור, לטפל בעצים. מה הכוונה? באמת שהוא יהיה גנן? זה התכלית שלו? גנן, שיהיה פורטוריקן, ספניש, שיבוא יחתוך עצים, ייתן להם קצת, איך קוראים לזה? פרדלייזינג, רק שנייה. מה התפקיד שלו היה? אלא כל הסוד שפה היה, שהאדם, כל הבריאה שלו, התכלית שלו הייתה להתקרב להשם. מה, איך מתקרבים להשם? על ידי תרי"ג מצוות, זה הדרך. ומה זה תרי"ג מצוות? ככה גם האיברים בנויים. 365 מצוות עשה, 365 לא תעשה יש בתורה, לא, 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 לא. כל אחד מהם קשור לגיד, יש 365 גידים. יש 248 מצוות עשה, כל אחד מהם הולכת על איבר בגוף האדם. יש רמח איברים ושסה גידים, ביחד תרי"ג. איזה אחד בכנסת צעק לאיזה דתי, אני יותר יהודי ממך, צועק לו. אני יהודי ברמה חברים ושסה גידים, ברמה חבריי ושסה גידיי. הוא למד את זה בבית ספר א' ד' גורדון. אז אמר לו אותו חרדי פיקח, תגיד לי בבקשה, מה זה רמה חברים ושסה גידים? התחילו לצחוק עליו כולם. הבור ועם הארץ הזה אפילו לא ידע מה זה רמח. לא ידע שזה 248, חבר כנסת. לא רוצה להגיד את שמו כי זה מוקלט, שלא יהיו לו בושות עוד יותר. לא ידע, התחילו לצחוק עליו. לא, לא, אתה יהודי יותר מני, אתה לא יודע את המתמטיקה של היהודים, אתה לא יודע אפילו. ביהדות אין 1, 2, 3, 4. יש א', יש ב', ג', תסתכלו כל הלשון של הפוסקים, רמב״ם, בית אופנים. למשל הוא רוצה להגיד שני דרכים לפרש, כתוב ב', לא כתוב שני. בית אופנים, י' ג' עיקרים של היהדות, הכל הולך באותיות. כל זה גימטריה אצלנו. נכון, הגויים המציאו מספרים, זה, מבינים את זה, זה העולם, הכל הולך במספרים. אבל ביהדות הכל הולך, מה זה תרי"ג? תו זה 400, רז זה 200, י' זה 10 וג' זה 3, ביחד 613. קוף שנים, כן? קוף חף זין שנים, שרה חיה, מה זה? 227 שנים. ככה, ככה זה הדרך. כל אופן, העניין הוא ככה, כתוב ברוך, אנחנו אומרים כל יום במצוות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו, עשה אותנו קדושים כמוהו. איך? על ידי שנתן לנו מצוות, במצוותיו, וציוונו. הוא המקור הטוב, זה מה שהרמח"ל כותב, מקור הטוב רצונו להטיב, והטוב שלו פירושו להתקשר איתו, לדבוק בו. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, אני נותן לכם חיי נצח. זה מה שנקרא, כתוב בחצות הלילה הקדוש ברוך הוא יורד לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים. מה זה השעשועים של השם? בייסבול? משחק שש בש? מה זה בדיוק? לאכול סטייק ביחד? מי הטיפש שיחשוב את זה? מדובר פה דברים נסגרים. זה עונג רוחני שאי אפשר לדמיין אותו בכלל. כתוב, שואלים שאלות, כל הפוסקים והמפרשים שואלים שאלה מאוד 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 נוקבת. מה השאלה? הגמרא והזוהר והתורה וכל ספרי הקודש מלאים בתיאורים מה הולך בגיהנום, מי נגד מי, מי הממונה, מי הסגנים שלו, איזה צבע האש, מה שונה מכל מדור ומדור, איזה מדור מעל, איזה הכי גבוה, איזה הכי נמוך, כמה שנים על כל עבירה, איזה עבירות נכנסים בכל מדור, הכל כתוב. זה הקדוש ברוך הוא נתן למשה מפורש בהר סיני, זה עבר מדור לדור. מי שרוצה ילמד מסכת גיהנום, כן? אם אתם רוצים נעשה גם על זה שיעור, למרות שאחרי שיעור כזה בדרך כלל לא ישנים חודשיים. אבל רגע, אבל רק שנייה, עכשיו תשמעו טוב. ועל גן עדן כל התורה, כל היהדות, כמה משפטים בודדים, זהו. זה כל העולם הבא, גן עדן הזה שמדבר עליו. אתם יודעים, העולם הבא וגן עדן זה שתי דברים שונים, צריכים לא לטעות. יש כמה מדרגות אצל האדם. יש מדרגה שהאדם נברא, נשאים את הנשמה בתוך גוף, ויכול להיות כמה פעמים גלגולים, מה שנקרא מתגלגל בכמה גופות. זה אנחנו, אנחנו כולנו בגלגולים.
כמה פעמים?
יכול להתגלגל הרבה פעמים. יש ראיה שיש אנשים שהיום מאפנטים אותם בהיפנוזה, ורואים שהם כבר היו אולי במאה גופות, מעבירים אותם מגוף לגוף לחיים הקודמים שלהם, והם מדברים בשפות אחרות. פעם מדבר שוודי, פעם מדבר צרפתי, פעם מדבר ערבית. יהודים, יהודים. יש אחד שהיה... גם גויים מתגלגלים. יש איזה אחד, איזה גוי אחד שהפנתו אותו, ובאמצע ההפנות הוא התחיל לדבר בשפה שדיברו לפני 3,400 שנה במצרים, שפה של פרעה. והוא אמר שהוא הנגר של פרעה, ועכשיו הוא בדיוק בונה לו נשר. שאלו אותו, איפה אתה חי? הוא אמר את המקום. ואחרי כמה שנים ארכיאולוגים מצאו את הנשר הזה בחפירות, וזה נמצא במוזיאון באירופה. הנשר הזה שהוא תיאר מה הוא כתב עליו ואיך הוא עשה אותו ואיזה גודל הוא, מצאו את הנשר הזה של אותו אחד בגלגול. הוא תיאר איך הוא בונה לפרעו נשר. שומעים? אז אתה רואה דברים מעניינים. יש איזו אישה אחת שבזמן ההיפנות היא דיברה בשפה, והביאו את כל החוקרי שפות בעולם לפענח מה היא מדברת, ואף אחד לא הבין את השפה. זה לא שפה בדורנו, אין אותה. עד שבאה איזו אישה אחת ואמרה, זו שפה הולנדית קדומה שדיברו לפני 1,000 שנה. היא מדברת אותה עכשיו. והיא הייתה מומחית לשפות והיא נתקלה בשפה הזאת. כמובן שהיא לא יכלה לפענח את הכל, אבל היא זיהתה לפי המילים איזו שפה זאת. אז זה מדרגה שנקרא גלגולים. האדם מקבל כמה צ'אנסים ומכניסים לו את הנשמה בגוף ונותנים לו עוד צ'אנס ועוד צ'אנס, וכמה שיותר צ'אנסים והוא לא מצליח, אז הוא נהפך ליותר לוזר. כולנו, עצם זה שאנחנו אחרי 5,765 שנה לבריאת העולם עדיין לא נמצאים במקום שהנשמה נחצבה משם, שנקרא עולמות העליונים, גן עדן, ועדיין אנחנו מתגלגלים, סימן שכולנו פה לוזרים. אם היינו צדיקים בגוף הקודם, לא היינו צריכים עוד פעם לבוא בגוף, ונקווה שזו הפעם האחרונה שנגמור עם זה כבר. אז זה נקרא בחירה בעולם הזה, עולם הניסיון. כי מנסה השם אתכם. מה הניסיון? מצוות. מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. זה מה שנקרא מצווה. מצווה מלשון מצווה. הבוס ציווה אותי, הוא הבוס ואני המשרת. נכון שהגאווה של האדם היא גדולה מאוד, ואף אחד לא מוכן שיגידו לו מה לעשות, וכולם מוכנים לעשות הכל רק בשביל שלא ייתנו להם הוראות. זה נובע מתוך המידות השליליות שיש באדם, קנאה, כבוד, גאווה, כל העזות הזאת שיש לאדם. מאיפה זה בא? זה בא מהקדושה? זה לא בא מהקדושה, זה בא הכל מהטומאה. אדם, משה רבנו, מה היה המעלה הכי גדולה שלו? על מה הקדוש ברוך הוא שיבח אותו בתורה בלי סוף? הרי הוא היה גאון, היה בעל חסדים, היה אדם הגדול ביותר שחיי פעם. רק על דבר אחד שיבחו אותו, על הענווה שלו. שימו לב, זה לא מעניין. לא על החוכמה, נכון, משבחים אותו על החוכמה, אבל מה השם אמר? עבדי משה, הוא נאמן בכל ביתי, זאת אומרת הוא האיש הכי נאמן עליי בעולם. השם אמר שהוא אוהב אותו רק בגלל משהו אחד, הענווה שלו. והאיש משה ענב מכל אדם, ועל זה אני אוהב אותו, למרות שהוא מגמגם, למרות שהוא בא מאיזה בית, איפה הוא גדל? אצל הגויים, גדל אצל פרעה בארמון, אחר כך הוא ברח למדבר, איפה שמה שהיתרו וכל אלה, איזה חיים היה לו? מה, הוא בא מישיבה? רק 40 שנה האחרונות של חייו היו לתפארת. הוא היה 120 שנה, רוב החיים שלו מה הוא היה? לא משהו מיוחד, נכון, באיזשהו נקודה השם בחר בו. אז מה הוא בחר בו? שהוא היה ענב, ולא רק ענב, הוא טיפל בכבשים, בבעלי חיים. הוא נתן את הנשמה שלו בשביל הבעלי חיים. השם אמר, אחד כזה ראוי שיניק את העם שלי. עכשיו תראו איך זה מתפתח. העולם הזה זה עולם המבחן, כי מנסה השם אתכם. מה הניסיון? להטיבך באחריתך. תעבור את הניסיון, יש מקום שנקרא שאני אקח אותך לשם ואני אטיב לך. מה זה באחריתך? בסוף שלך, שתגמור את המבחן שלך, משמע אחרי המוות, אחרי שתגמור פה, כל אחד והזמן שלו, יהיה מקום שאני אטיב לך או יעניש אותך. זה מה שנקרא ובחרת בחיים. וכתוב, שימו לב מה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, סימן שאפשר לבחור במוות. ובסוף כתוב, משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, השלם לו אל פניו לעבידו. אתה רואה, כל אחד מקבל את מה שמגיע לו בעולם הזה, גומר איתם חשבון, אלה שלא הלכו בעצת השם. ואחר כך אין להם שום שכר, שום קרדיט יותר. כתוב ככה, שימו לב לפסוק הזה, איש בער לא ידע. אתם יודעים מה זה בער? עם עין? טיפש, סתום, מה שאנחנו קוראים בימינו סתום. בער זה מלשון בהמה, ושילח את בעירו, כתוב בתורה, זה הכוונה שלח את הכבשים שלו, את הפרות, לאכול עשב. מלשון לבער, שהבהמות, כל מה שהן רואות הן מבערות, אוכלות. אתה לא יכול לשלוט עליהם. אם שמת את הבהמה שלך בשדה של חברך, אתה גזלן, מוכלים לו את העשב, עכשיו לכבשים שלו לא יהיה. ככה כתוב על הגדות של דוד המלך, היה נזהר שהבהמות שלו לא ייכנסו בשדות של אנשים פרטיים וכולי. הגמרא מספרת על רבי חנינה בן דוסה, באו אליו, אמרו לו, הכבשים שלך אוכלות משדות של אחרים. אמר, לא יקום ולא יהיה כזה דבר, הם לא נוגעות בגרגיר אחד של מישהו אחר. בסוף הגמרא מראה שהוא צדק. בכל אופן, זה נקרא איש בער. מה זה? סתום. איש בער לא ידע. הוא כסיל, זה עוד יותר מדרגה, זה כבר כסיל, זה לגמרי מקרה אבוד. הוא כסיל לא יבין את זאת. מה? מה לא יבין? שימו לב להמשך, כל מילה פה זה עולם ומלואו. בפרוח רשעים כמו עשב. זה על מה מדובר? עלינו. תסתכל מסביבך בעולם, אין סוף לרשעים, אין סוף. קודם כל, מלא גויים, מלא עובדי אלילים, מלא נואפים, מלא גנבים, מלא מלברי לשון הרע, מלא רוצחים, מלא אנשים שאין להם שום תכלית לחיים, מלא אכזרים, מלא אנשים בוגדים, כל מה שאתה לא רוצה. אנשים לא מחונכים, בלי דרך ארץ, בלי... העולם מלא בכאלו. על כל 100,000 אתה מוצא אחד נורמלי שאתה יכול להגיד, אוף, זה אדם משכמו במעלה. העולם מלא בכאלה. נו, אז בסדר. עכשיו גם אצל היהודים, מתוך 13.2 מיליון, כמה באמת דתיים? אומרים מיליון. נו, נגיד מיליון, בסדר. מתוך המיליון, כמה באמת אוהבים את השם? אהבה אמיתית, תפילה זה תפילה, לימוד זה לימוד, צדקה זה צדקה, דרך ארץ זה דרך ארץ, יושר זה יושר, שמירה על הפה, על העיניים, על האוזניים, התגברות על התאוות, עבודה יומיומית, קודשים את עצמם בעבודת השם. כמה כאלה יש? אולי 5%, אולי, הלוואי, 5% מהמיליון. אז כל העולם הזה, 6.4 מיליארד, נו מה יהיה? 6.4 מיליארד אנשים, אולי 50,000 מנסים לעשות את רצון השם. ומתוך ה-50,000 האלה, כמה נחשבים לצדיקים גמורים? כמה? 200? 300? זה כל העולם. לא פלא שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה אחרי 12-13 שנה שהיה במערה, אומר לו, הבן שלו מסתכל, רואה אנשים חורשים בשדה, אומר לו, מה? עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? מוותרים על עולם הנצח, על כרטיס לעולם הנצח בשביל להתעסק עם עגבניות ומלפפונים בביזנס, חקלאות? כתוב בגמרא, מרוב הקדושה הוא נתן בו עיניו, הוא נפל ומת. איזה קדושה אחרי 13 שנה שהם כתבו את ספר הזוהר במערה עם מלאך, אכלו חרובים ושתו מים. זה היה 13 שנה מתחבים מהרומאים במירון, לא סתם אחרי 2000 שנה שהם נפטרו. 2000 שנה, כל שנה בהזכרה שלהם מעל 500,000 אנשים כבר שבועיים שלושה באים, תופסים מקום, שמים אוהל, במו עיניי ראיתי את זה, שבועיים מראש שמים אוהל, כל המשפחה מביאים קרים שיהיה להם מקום קרוב לקבר של רבי שמעון יוחאי ביורצייט שלו, בהילולה. זה מה שהגמרא אומרת, הצדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם. חייהם זה רק 70 שנה, 100 שנה, נגמר. אחרי זה הם הולכים וגדלים כמו כדור שלג. תראו רמב״ם, תראו רבי שמעון בר יוחאי, תראו כל הצדיקים, הרבי מלובבי וכל משתגיד, כמה שעברים יותר שנים הולכים וגדלים, לא שוכחים אותם. לעומתם מסכן זרע מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל, אני מביא ממנו בכוונה דוגמה, כי הוא היה אדם טוב, לא היה איזה רשע שונא השם, אומרים שהיה שומר שבת והיה לו לב לכל יהודי. ואף על פי כן שהוא נפטר, שנה אחרי לא היה לו מניין שיגידו עליו קדיש. מסכן, רצו להגיד קדיש, חיפשו בבית קברות עשרה. ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, תלכו לאחרים, בן גוריון, בהזכרה שלו, תראו אם יש עדה, אני מבטיח לכם, תעמדו, אולי איזה נכד זכר, אולי לבוא לחמש דקות רק לשים איזה סדר פרחים על הקבר, זהו, שכחו אותם, נעלמו מהעולם, אין מהם זכר בכלל. איפה כל הקיסרים? איפה כל המפורסמים האלה של הגויים? איפה הם? איפה כל אלה, טיטוס, אנדריאנוס, כל אלה שהפכו עולמות, איפה הם היום? איפה נאצר המצרי? איפה נפוליאון? איפה? מי זכר אותם? מי בכלל זוכר איפה הקבר שלהם בכלל? כלום. תראה קברות צדיקים, תראה מה זה, צדיק קטן, עני ופשוט, היה יושב באיזה חדר ולומד תורה, איך השם זיקה ששמו בכל העולם לנצח נצחים. כל יום אלפים של ילדים מזכירים את השם שלו כל דקה שתיים בכל מקום בעולם, כל מקום כתוב מי שמזכירים את שמו בעולם הזה אחרי פטירתו שפתותיו דובבות בקבר, ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת כמובן שאם תבוא לקבר לא תראה את השריים שלו, זו כוונה, זה ביטוי להגיד לך כמה עונג יש לו בעולם העליון שהתורה שלו נשארה לנצח. בכל אופן נחזור רק לעניין כדי שזה יהיה ברור, העולם הזה זה הכל אמרנו בחירה, וכמה אנשים זוכים להתקרב להשם? בודדים. ומה כתוב? איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עצב. אין סוף, כל מקום שאתה הולך אתה רואה אותם, אין דין, אין דיין, לא מברכים, אוכלים, עושים מה שרוצים חופשי, הפקרו את העולם הזה. מה הסוף של המשפט הזה? זה הרבה לא יודעים. בפרוח רשעים עשב ויציצו כל פועלי אבן. כל רגע אתה שומע אונס, רצח, תקירה, ניאוף, גנב, תפסו אותו, מקליט, גונבים, תוכנות ריגול. מה הולך פה? הפקרות כזאת לא היה מעולם, מי בריאת העולם לא היה כזה רמה. רמה מוסרית ירדה למינוס מיליון, לא לאפס, למינוס מיליונים. איפה? מה הולך פה בעולם הזה? ומה אומר הפסוק? ויציצו כל פועלי אבן, כל שנייה הצץ מישהו חדש. להישמדם עד יד, תן להם לפרוח לכמה, 20-30 שנה. שמעלים, אם אתה רוצה עכשיו לחתוך את הראש של מישהו, עומדים לך מיליון איש, איך תחתוך להם את הראש? יש לך סכין, היא באה ככה מעל כולם, אתה לא רוצה להוריד את כולם, אתה רוצה להוריד רק חלק, מה אתה עושה? מגביע אותם. זה תעמוד, תעמוד על קופסה, תעמוד על כיסא, תעמוד, 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 ויציצו, אתה מעלה אותם, לרגע הם למעלה, חייכים, וישמדם עד יד. וזה פסוקים בתורה, או שאתה מאמין בתורה, שאתה לא מאמין. אם אתה לא מאמין, הנה הקלטת מוכיחה, ראיתי לכם 5 שעות הרצאה לפני שבוע, אני בטוח שכבר לאף אחד אין ספקות. רק מה הבעיה? אין דרך, אין דרך, מכון לקבלה, המכון הזה והמכון הזה עובדים עליכם בעיניים, ספרים לכם שסבטים וסיפורים, כל מיני דברים מוזרים. הרי אתה רואה שכל גדולי ישראל אמרו שהמקום הזה זה אבי אבות התומעה, יותר גרוע פי מיליון מכנסייה, וכנסייה תיכנס פי אלף עדיף עליהם, פי אלף, הנה זה מוקלט, פי אלף עדיף עליהם. אתם יודעים מה זה? למסגד מותר להיכנס להתפלל אם אתה בדרך, נגיד יש חיות טורפות, יש מלחמה ויש איזה מסגד, מותר להיכנס להתפלל כי הם לא עובדי אלילים. כנסייה זה מחלוקת, חלק אומרים מותר, חלק אומרים אסור. אלה יארג ולא יעבור. לקחו את התורה והפכו אותה לנייר טואלט של ביזנס לכסף. צוחקים על אנשים, מלמדים גויים, באים עם כלב לתוך השיעור, מכניסים אותו לתוך המקום. מערבבים את הקבלה, שזה תורת הסוד של ישראל, עם כל מיני גויות פרוסות, וכל מיני נואפים, וכל מיני אנשים שפלים. הרי התנאים ללימוד הקבלה, כמעט ואף בן אדם לא עומד בהם היום. אתם יודעים, תסתכלו, האריזה, תלמידו רבי חיים ויטל, הוא נתן תנאים ללימוד הקבלה, גיל 40 ומעלה, נשוי, קיים מצווה פרו ורבו, גמר כל התורה, נביאים, כתובים, ש"ס, פוסקים, בקי בהכל, לא אוכל בשר כל השבוע, כל יום מקווה, לא נוגע בזקן, שמירת העיניים אבסולוטית, לא רואה פעם אחת אישה. שלא לדבר על גויים, גויים לא רק קבלה אסור לדבר איתם, אסור הלכה פשוטה למד אותם אפילו. הגמרא במסכת סנהדרין עמוד נ"ח נ"ט מדברת על גויים שמלמדים אותם תורה. כתוב שני דברים על הגויים: גוי ששמר שבת חייב מיתה, וגוי שלמד תורה חייב מיתה. לכן מי יתיר ליהודי ללמד גויים? אין שום יתר. יש רק דבר אחד שמותר ללמד את הגוי, וגם זה רק אם אין ברירה. מהו? שבע מצוות בני נוח. וזהו, אסור לדבר איתם שום תורה, כלום. השם לא מוכן שילמדו אותם תורה. זה משהו אחר, הוא רוצה להתגייר, שולחים אותו לקורס. הוא הולך לומד כמה חודשים, אחרי, קודם כל, שנתיים, שלוש, לא מדברים איתו בכלל. זורקים אותו כמו סמרטוט, בכוונה. למה? לראות כמה הוא באמת מעוניין. מה חשבת? זה הפקרות להיות יהודי? קונים כרטיס לחיי נצח בהפקרות? ממה? בגלל שהוא הכיר איזה מישהי? בגלל שהוא רוצה לשחק כדורסל בישראל עוד שנתיים? יחלקו לו פרס? מה זה השטויות האלה? קודם כל, אני דיברתי עם האנשים הרציניים ביותר שהיום יש בעולם התורה של הגיורים, וההלכה היא בדוקה וברורה, לא מהיום, זה יותר מ-2000 שנה ככה מגיירים. קודם כל, שנתיים שולחים אותו, מה שנקרא שולחים אותו לעזאזל. Come back in a year, we'll see if we have time for you. ככה אומרים לו. אחרי שנה הוא חוזר, אומרים לו, לא, יש תור ענק, אנחנו מצטערים, תבוא עוד שנה. אחרי שנתיים, אם עדיין הוא מעוניין, רוב המקרים זה כבר נופל, כבר מראה לך כמה הם רציניים. אחרי שנתיים הוא מעוניין, מתחילים קצת ללמד אותו, לבדוק. מקשים, משכנעים אותו, לא כדאי לך, מה אתה צריך, אתה גוי, יש לך רק שבע מצוות, אתה עדיף על יהודי שלא שומר מצוות, יהודי שלא שומר מצוות הוא פושע, אתה לא מחויב במצוות, לפחות אתה לא פושע, אין לך זכויות, אבל אתה לא פושע, עדיף תישאר ככה, מה לא עושים? אם אחר כך הוא ממשיך ומתווכח עד שמגיע המצב שאומר אני מעדיף למות ולא להישאר גוי, אז מתחילים לגייר אותו ברצינות. וגם זה לוקח חודשים של לימודים, ואחרי שעושים לו ברית מילה וטובלים אותו במקווה וכל זה, מזהירים אותו שאם יש מצווה אחת קלה ביהדות שהוא לא מקבל על עצמו, שלא ייכנס למים, לא כדאי לו. למה? קודם כל הוא מרמה את עצמו. הרי מה זה הגיור הזה? מה הסוד שמכניסים אדם בתוך מים? כתוב את רוח הטומאה אוויר מן הארץ. רוח של האדם, הספיריט שלו, מה שנקרא להגיד ספיריט. הנשמה מורכבת מכמה חלקים, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, חמישה חלקים. זה רוחני, זה דבר רוחני, זה כמו להבדיל, שלא תדמיינו שזה רוח שברחוב, כן? רוח זה דבר רוחני כביכול. ואז כשאדם נכנס בתוך המים, הרוח לא יכולה להיכנס. הרוח הטומאה ששורה עליו לא יכולה להיכנס בתוך המים. ואז שהוא יוצא, זה כמו בריאה חדשה. ובאותן שניות שהוא נכנס בתוך המים, הקדוש ברוך הוא מעבר בתוך הגוף שלו נשמה חדשה. לא אותה נשמה שהוא היה. לכן גוי, שהיה גוי גמור, הוא נכנס בתוך המים והוא יוצא, אין לו יותר שום קשר לקרובים שלו. שימו לב איזה פלא עולמי בתוך התורה שלנו. עכשיו בא איזה אחמד או קריס, עכשיו יש לו ילדים, ילדות, אבא, אמא, סבתא, דודה, עומדים כולם, מאחלים לו מזל טוב שהוא נהיה יהודי, והם לא יודעים מה הם אומרים. הוא נכנס בתוך המים ויוצא, הם לא הורים שלו יותר. הילדות זה לא ילדות שלו. כלום, אין לו איתן שום קשר יותר. שום דבר. לא ייחוס, לא ירושה, לא כלום. כתוב גוי שהתגייר כקטן שנולד דמי. הוא דומה לאחד שנולד עכשיו, תינוק חדש. בכלל זה בן אדם אחר. הכל אצלו משתנה. תראו את הגרים, הגרים האמיתיים, איזה צדיקים. אדם אחר לגמרי. אתמול היה איזה איטלקי זולל חזירים, כל היום שלו ניאוף. ותאבות העולם הזה, פתאום נהיה צדיק, וככה, ובמאה שערים הם גרים, והולכים ולומדים בלילה, והולכים למה, איך, מה קרה פה? זה בן אדם אחר לגמרי. התעברה בו נפש חדשה. ואם הוא רמאי, אם הוא בראש שלו לא קיבל את המצוות, לא קיבל את המצווה. מצווה אחת הוא אומר, זה לא בשבילי. הכל אני מקבל חוץ מנפילת ידיים. הגיור שלו לא תופס. לכן זה מסוכן. מה אתם חושבים, זה משחקים פה בצחוק? אתה הולך מתחתן עם אחת כזו, יכול להיות שבזמן שלפני שהיא טבלה היה לה איזו מחשבה על המצווה הזאת, זה לא בשבילי, והשם לא נתן לה לשני נשמה חדשה. נשארה אותה קריסטין, והילדים שלך גויים. אין לך כלום, אין לך ילדים, אין לך קשר, אני שגיע לך קדיש, אין לך המשכיות, קטעת את השושלת שלך ממשה רבנו עד היום. למה? התחתנת עם אחד עם כיסוי ראש, איזה אחד צדקת מדומה שבכלל היא גויה. למה? בזמן הגיור, היה לך סתם לרבנים פוקפקים. לכן היום, קודם כל אני מסביר לכם שתדעו אחת לתמיד, צריך לפחות שנתיים דחיות. אחר כך, עד שמלמדים אותם זה עוד כמה חודשים. ועושים להם את המוות, ורק אחרי כל זה מגיירים אותם. עכשיו שגיירו אותם, מה שלך ללמד אותם קבלה? אני לא מבין. אחד שבא למדיקל סקול, מלמדים אותו לנתח מוח ביום הראשון? זה כבר אחרי שגמרת את כל התורה, אתה כבר עילוי ענק, אז מתחילים ללמד אותך את הדברים האלה. ספרות, עולמות, אצילות, בריאה יצירה. רוב הרבנים בדורנו, כולל הרב עובדיה יוסף, שהוא גדול הפוסקים היום, לא נוגעים בזה בכלל. לא נוגעים בזה. לא כל אחד השורש נשמה שלו היא לזה גם. יכול להיות גדול עולם בתורה, כל ספר מכיר בעל פה ולא נוגע בזה. והנה מביאים את הפרוצה הכי גדולה בהיסטוריה, ומושיבים אותה שם ועושים עליה מיליונים ועובדים על כל הישראלים התמימים. ויש פה, אני שמעתי, מישהו לחש לי פה שיש פה כמה בטיפשותם שהולכים למקום התמה הזה. הוא על ראש הגנב בוער הכובע. ידועים, אי אפשר ללמד בן אדם תורה לפני שמלמדים אותו מוסר. קודם כל תהיה בן אדם דרך ארץ, תאווה, קנאה, כבוד, תעבוד על היצרים שלך, על הכעס, על ההתנהגות שלך. כל דבר שאתה רואה אתה חייב לקבל, אתה דורס אנשים בדרך, אתה מה שנקרא אוריגן, חוצפן, אין לך כבוד לאף אחד, מזלזל באנשים, הגאווה שלך יוצאת, מתפוצצת באוזניים, כל בן אדם שהוא קצת פחות ממך בשכל, אתה כבר מבחינתך הוא יתוש. קודם כל תהיה אתה בן אדם. משה רבנו הרי היה פי מיליארד יותר גדול ממך, והוא היה לו סבלנות לכל אדם, ילד קטן ואדם חכם ואדם טיפש ועשיר ועני, ולכן השם אהב אותו. אחרי שתהיה אדם מוסרי ותלמד קצת מוסר כל יום ותראה שאתה יכול סוף סוף להיות לשנות את המידות שלך, ומאלה לאט לאט מכניסים אותך קצת לתורה, לגמרא, לחומש, דברים, רש"י, תוספות, דברים קצת עמוקים. מה שייך ללמד אנשים פסולים, ללמד אותם גמרא בזמן שהם מתנהגים יותר גרוע מגויים או מכל מיני כאלה אנשים? אבל זה לא יעלה על הדעת, ובמיוחד שמדובר פה בערבוב של קודש ופריצות ועריות ושחיתות. זה לא הולך ביחד, קדושה וטומאה לא נכנס ביחד, צריכים להבין את זה. כתוב קודם כל סור מרע, ואחר כך ההמשך של הפסוק ועשה טוב. סור מרע ועשה טוב, הבנתם? זה הדרך של השם, קודם כל וביארת הרע מקרבך. אחרי שעשית את זה, השלב הבא תתמלא בטוב. אי אפשר, תראו, אם יש לכם דלי מלא במים, מים צלולים, אבל, אז עכשיו אתה בא, אתה רואה מים צלולים, אתה יכול לשתות אותם. עכשיו, למה מילית בדלי מים? כי הדלי הנקי. דלי נקי, חדש, אתה ממלא אותו מים, אז המים נשארו טובים. מה יהיה אם יש בתוך הדין זבל, לכלוך, דיו, שמן, שמן שחור, שרוף? אפילו קצת, 10 טיפות שמן שחור. רבע כוסית, שאיזה נוזל צהוב או שחור, לא יודע מה. לא יודע מה, דיו תגיד. תשים כמה מים שתרצה, זה מלוכלך. הקצת רע הורס כל פינה טובה. גידול סרטני לא צריך להיות בגודל של כל הגוף, מספיק שהוא בגודל של שתי אצבעות, הוא הורג את הבן אדם. מתפשט לאט לאט והולך וגודל. קודם כל תבהר את הרע בקרבך. קודם כל תבין מה השם חושב עליך. איך תבין? תלמד תורה, את המינימום, את הדברים הבסיסיים, מוסר, דברי חז"ל, דברי רבותינו. אומרים לך, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. מה פירוש? אדם שמכור לתאוות שלו, זאת אומרת, אני חייב כל דבר שאני אוהב להשיג, אין לו מנוחה. אין לו אף פעם מנוחה. הוא פתח חנות יותר גדולה, הוא גם חייב. השכן קנה מכונית, הוא הולך שורט אותו. הוא מתחייב באין סוף עבירות מהתורה בגלל המידות הרעות שלו. הוא צועק, הוא כועס, הוא מקלל אנשים בכביש, הוא חייב להיות ראשון. לא כיבדו אותו, כבוד! הושיבו אותו בחתונה רחוק מהתזמורת, עם הפנים, עם הגב. לא נתנו לו את הכבוד, אני עזרתי להם וככה מתנהגים אליי, ולא, למה לא אמרו את השם שלי במיקרופון, לכולם הודו ולי לא הודו, אין לו חיים המסכן הזה. שימו לב, זה הכל מסתובב סביב שלושת הדברים האלה, התאווה, תאווה, כל התאוות נשים, תאוות ממון, תאוות אוכל, כל התאוות, תאווה הזאת הורסת את הבן אדם, הורגת אותו, אין לו מנוחה. דבר שני, קנאה. קנאה, מה פירוש? הוא יש לו 100 מיליון, ויש לו איזה חבר ילדות, 20 שנה עם חברים. כל עוד החבר הזה היה רק מרוויח איזה 5,000 דולר בחודש, והוא חי, הוא אוהב אותו. יום אחד החבר עלה לעסקה, הרוויח מיליון דולר. הוא יש לו 100. מספר לו, תשמע אחי, עשיתי עסקה ביום אחד מיליון דולר. סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים. שונא אותו. כבר לא יכול להיות חבר שלו יותר. יש לו 100 מיליון, הוא סובל, יש מקרים כאלה כל יום. כבר לא יכול להיות חבר שלו, הורג אותו. הורג אותו שגם לו יש. תראו, יש שלושה סוגי קנאה. אחד חיובי ושניים שלילי. נתחיל בחיובי. מה זה קנאה חיובית? כתוב בתורה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאה, שאתה רואה מישהו גאון, חכם, איש ספר, משכיל, אינטליגנט, לומד הרבה ומתנהג כמו בספרים, זה נקרא חוכמת סופרים. תרבה חוכמה. אז עכשיו אתה גם רוצה להיות ככה. אתה רואה איזה רב הוציא ספר, אתה אומר, אך, למה אני לא כזה חכם? למה אני לא יודע ככה תורה? למה אני לא יודע לתת כאלה דרשות? אז אתה גם מעוניין. אז אתה בא, לומד, אתה בא אליו, למד אותי, תראה לי, אתה קורא ספרים, אז אתה גם נהיה ככה. איך התחילו כל הרבנים? גם הם היו אפס מההתחלה. כולם התחילו מאפס. מה? נכון או לא? כל הבעלי תשובה של הדור, שחלק מהם כבר היום רבנים גדולים מאוד. תדעו לכם, גדול המקובלים בעולם הוא בעל תשובה. הרב יעקב הלל. בעל תשובה. גדול המקובלים, הוא מלמד את כל האדמו"רים והרבנים הכי חשובים בירושלים קבלה, בעל תשובה. בעל תשובה ממוצא הודי, אנגלי. התחנך באנגליה, היה בכלל, בתחילת דרכו בכלל לא ידע מי זה השם בכלל. גדול המקובלים בעולם, הרב יעקב הלל. יש לו ישיבה, 250 אברכים לומדים קבלה. קבלה ותורה וכל הדברים. גדול המקובלים. ויש לו ספרים והכל ומשהו. אתה רואה שאדם יכול להגיע לגדלות. ראינו רבי עקיבא בגיל 40 התחיל, נהיה גדול מכל הרבנים. גדול היהודים בהיסטוריה, רבי עקיבא. נותנים לו נאמבר 1 מכל הדורות, מכל הזמנים. למה? מאיפה הוא בא ולאן הוא הגיע? אז בכל אופן, אנחנו רואים ככה, תראו, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. הקנאה, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. שאתה רואה אחרים, אתה רוצה להיות כמותם, ממילא החוכמה מתרבה בעולם. זה אחד. יש שני סוגי קנאה שליליים מאוד. אחד, שאתה רואה עכשיו אדם שיש לו, ואתה אומר, למה לי אין? אין לך בעיה שלא יש. חבר שלך, שכן, יהודי, חבר, גוי, לא משנה, מי ששם את הסג יש לו, אתה שומע שהוא עושה הרבה כסף, או שיש לו אישה טובה או יפה, או לא יודע מה, משהו שאתה גם רוצה. ואתה אומר לעצמך או לחברים שלך, למה הוא יש לו ואני אין לי? שגם לי יהיה, בלי קשר אליו, שגם לא יהיה לבריאות. אבל למה לי אין? זה קנאה שלילית, אבל לא הכי גרועה שיש. יש מדרגה הרבה יותר גרועה מזה. יש כאלה, זה לא למה לי יש או אין, זה רק עניין אחד, זה קודם כל מה להוי, זה נקרא עין צרה. זאת אומרת, למה לא יש? אבל גם לך יש פי 100, לא מעניין אותי, אבל למה הוא יש לו? מי הוא בכלל זה? זה מה שקורה היום בישראל, תראו, זה הולך ונהיה יותר ויותר חמור, וככה מחנכים את הילדים. אסור שלהוי יהיה. הנה יש איזה אחד שחקן כדורגל עכשיו הצליח. אחד בא אומר לי, בוא תראה מה זה אנשים רעים במדינה, בוא תראה. עכשיו הוא קיבל חוזה 200,000 לירות סטרלינג לחודש, איך קוראים לשחקן הזה, הילד הזה, בן 20 ומשהו? בניון. בניון קוראים לו. אז הוא הולך להרוויח 200,000 או דולר או לירה סטרלינג או יורו, לא יודע בדיוק מה, נגיד מעל 2 מיליון לשנה, בסדר? משכורת יפה לילד בישראל, לא? הוא רק לא מזמן בטח היה חייל. הוא אומר לי, בוא תראה, 100 אנשים, מתוכם 95 מלכלכים עליו ומקללים אותו. והוא אומר, אני מכיר את הבן אדם הזה אישית, הוא נשמה טובה. אלה טוב, מכבד כל בן אדם, לא גף, לא כלום. שונאים אותו כולם! למה? הוא הצליח! אם אתם יכולים לקרוא לשטות הזאת שנקרא כדורגל הצלחה, הרי זה בושה שאין דוגמתה. תבין, ללכת ולרוץ אחרי כדור ולצרוח ולהשתולל ולריב מכות. על איזה ספורט בזוי כזה, תרבות יוון. הרי כתוב לא נחרבה ירושלים אלא בגלל ששיחקו במשחקי כדור. הרי מה זה כל הכדורגל הזה? מילא אתה הולך בשביל ספורט, לרוץ, להכניס גול, לקבל גול, זה לא כל כך אכפת לך התוצאה. נו בסדר, בריאות, בריאות זה חלק חשוב בתורה. כתוב ונשמרתם לנפשותיכם. ברגע שזה נהפך לתחרות ואנשים מקללים על זה ורבים על זה מכות ומאמרים וכל הזמן ירידות והשפלות וכו', מה זה שווה? זה אתה עושה את כל האיסורים שבתורה בשביל איזה טיפשות, מי בעט את הכדור לתוך הרשת? מה עשה לך מהשטיות האלה? מה, מאיפה זה בא כל התרבות המקולקלת הזאת? אתם יודעים מאיפה זה בא? מרקנות. מה הראיה? כל הבעלי תשובה שהיו כדורגלנים, ברגע שהתחילו עם התורה לא יכלו להסתכל על זה מרוב הצחוק, לא יכלו יותר להתעסק. יש הרבה, שוקיה, אלון קפלן ועוד כמה מביתר של שחקנים, פתאום זרקו את זה וירדו מזה. וגם יש בזה תאוות ממון גדולה, כי יש בזה הרבה כסף. אם לא היה בזה כסף, מזמן היו זורקים את זה. אבל הכסף עוד החזיק אותם. אבל מה הנקודה פה? מאיפה זה בא? להשפיל את השני, להשפיל אותו וכמה שיותר. זאת אומרת, הרי 1-0 מביא לך את הכסף, נכון? אם עכשיו יש כאלה תחרות על גבייה והפרס זה $1,000,000 לקבוצה המנצחת, אני מבין, זה תאוות ממון, זה לכולנו יש, בסדר, זה עוד אפשר להבין. אבל עכשיו, אם זה 1-0 או 4-0, זה לא אותו דבר. על 4-0 יעשו הרבה יותר חגיגות. למה? השפלנו! עד הפר! הוא בקבר, דחפנו לו את הראש עוד יותר. אך, אנחנו גיבורים. הכל נגד השם. הכל נגד הקשבו. כל צעד בעולם החילוני היום, אם תבדוק את השורש שלו, הכל נגד השם. ואף על פי כן, השתבח שמו כמה הקשבו הוא טוב. כללים את הרבנים, מגדפים את התורה, מבזים את הישיבות, ובתורה כתוב מפורש, פסוק מפורש, שרק בזכות התורה עם ישראל מתקיים. פסוק מפורש, פסוק מפורש. אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא הברית שקראתי לכם בהר סיני יום ולילה מסביב לשעון, ברית התורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא מקיים את העולם רגע אחד. התורה מלאה במאמרים, לימוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המצוות. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. למה? תלמוד תורה מציל יותר נפשות מאלה שהולכים להצלה ולרופאים וכל אלה. מי שיושב ולומד תורה באיזה חדר בעליית גג, הוא מציל יותר יהודים מכל הרופאים האלה ביחד. רק מה, לא מכירים בהם, למה? לא בגלל שהוא רע. מאיפה זה בא הרוע שלו? מבורות. הוא בור מעם הארץ, הוא לא יודע כלום ביהדות, אז הוא לא מבין מה זה תורה, ובחיים שלו לא קרה שורה, פסוק. לימדו אותו באיזה בית ספר שהוא בא מהקוף המסכן הזה. אז איך אתה רוצה שהוא יאהב את הרבנים? איך אתה רוצה שהוא יאהב את אלה שיש להם זקן ויושבים ולומדים? הרי אלה בשבילו תפילים, מה הם מועילים לי? הם רק מזיקים, הם מקבלים כסף. טיפש! אם היית מבין מה השם, איך השם מנהל את העולם, היית רץ אחריהם ברחובות. תן להיות שותף במצווה שלך. כמו שאמרתי קודם, לי אין את השכל שלך, אין לי את הסבלנות לשבת ללמוד. אתה אדם שעמל בתורה, בוא נעשה הסכם, אני אתן לך כל חודש כסף, תלמד, תצליח, תזכה אותי, יששכר וזבולון. ליעקב אבינו יש שני בנים הרי, אחד מהם גדול והשני גדול. אחד מהם למד כל היום תורה והשני בקושי למד, עסק במסחר, בביזנס, ושניהם גדולים אותו דבר בעיני התורה. התורה לא משבחת אחד יותר מהשני. למה? אחד למד והשני מימן, זה אותו דבר, זה שותפות. מה אמר לו? הבן שלי יעקב יששכר יושב אוהלים, יושב ולומד תורה, זה הביטוי של התורה, יושב אוהלים. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מה זה התורה? כלל ראשון בלימוד תורה, אתה צריך להעמית את עצמך על התורה. ויש 48 כללים איך קונים תורה בכלל. אי אפשר לקנות תורה עם מזגן וסיגר ומניפה ומסאג'ים, זה לא עובד ככה. גם מתוך סטייקים וסושי אתה לא תהיה תנחכה. פת במלך תאכל ועל הארץ תישן וכל החיים שלך איסורי, רק ככה אתה גודל. אי אפשר לגדול מכל התענוגות האלה של העולם הזה. גדולי הפילוסופים, אפילו אצל הגויים, זה כלל בעולם, היו אנשים פשוטים וענבים שהסתפקו בכלום, ורק אחרי שהם מתו אחרים קצרו מיליארדים מהתגליות שלהם. כמעט אף מדען בהיסטוריה, תלמדו, אני קצת למדתי את הנושא הזה, כמעט אף מדען בהיסטוריה לא קצר כסף מהתגליות שלו. רק אחרי שהם מתו, שלקחו מהם את הפטנט בכמה פרוטות, האחרים עשו את הכסף. מה הראיה? אפילו בדורנו, הנה, פרופסור ריב ודוקטור דורון ויצטום פיתחו את התוכנה לקודים, תכף אני אראה לכם כמה קודים. פיתחו תוכנה לקודים. אני אמרתי לו לפני 12-13 שנה במנהטן, הוא בא לדבר בקולומביה אוניברסיטי, ריף, הוא יהודי ממוצא רוסי, אחד מחמשת המתמטיקאים הכי גדולים בעולם היום. מאנשי המהפכה הקומוניסטית הוא. עשו המהפכה נגד הקומוניזם וכו' וכו'. והוא בא לישראל ונכנס לאוניברסיטאות, לא דתי, חילוני גמור, אתאיסט, גמור, קומוניסטי. בא לשם ו... אחרי כמה שנים בא אליו איזה רב, אומר לו, תשמע, יש לנו בספרים קדומים כתוב שהתורה, יש בה צפונות מסתתרות בתוך התורה האלוקית, הצפנות, הוא הצפין כל מיני אינפורמציות. ואנחנו יודעים שזה מסתתר בדילוגים שווים, כי יש לנו ספר אחד של הרב וייסמנדל שהוא כבר גילה בעין בלתי מזוינת, בלי מחשב, הוא הצליח למצוא קוד אחד בתורה על הרמב״ם. אנחנו רוצים שתפתח תוכנה, הנה יראו לו את הקוד הזה על הרמב״ם, אני אראה לכם את זה תכף. ואנחנו רוצים שתפתח תוכנה כדי לראות, שתמצא לנו את הקודים האלה. אז הוא לקח איתו מומחה אחר שקוראים לו דוקטור דורון ויצטום. הם עבדו על התוכנה הזאת תקופה ארוכה ופיתחו אותה. ואחרי שפיתחו את התוכנה, תוך כדי שעבדו במחקר שלהם, הם הבינו, הם לא אנשים טיפשים הרי. הם הבינו שאת הספר הזה לעולם לא יכול היה אדם לכתוב, לעולם. זה כוח על אנושי. הוא הצפין בתוכו דילוגים שרק ייצרו לעולם בעוד 3,000-4,000 שנה. תחשוב מה מדובר פה. 3,300 שנה לפני שהמאורעות קורים, הסכם שלום, סדאם חוסיין, היטלר, שואה, כל הדברים שבדורנו כבר כתובים בתורה מוצפנים. לא בגימטריה. לא בגימטריה, אני לא מדבר על גימטריה, אני מדבר על קודים, תכף אני אראה כמה דוגמאות. אני אראה כמה דוגמאות תכף. רק לפני זה אני אתן לכם קצת זמן לשאלות, אבל אני רק לפני זה אראה לכם. עכשיו, כשהם ראו את זה, הם התחילו לחזור בתשובה. ואחרי שהם חזרו בתשובה... כן, אחרי שיש לו כזה זקן. ואני אמרתי לו, לפני הרבה שנים הייתי צריך להביא לו אוכל, אבל לא היה אוכל כשר שם איפה שהוא נמצא, שם בספניש ארלם, קולומביה אוניברסיטי. אמרתי לו, למה אתה לא... שמעו טוב. למה אתה לא מפרסם עכשיו ספר שיהפוך את כל העולם מהתגליות של הקודים? לפני שמישהו יעתיק את זה ממך ויגנוב לך את זה. אמרתי לו את זה. 13 שנה אולי, אני לא יודע, אני כבר לא זוכר בדיוק. יש לי פה, תודה. אמר לי, זה לא אכפת לי שמישהו יגנוב את זה ממני. שומעים? זה אנשי הרוח. כסף זה האחרון אצלהם ברשימה. אמר לי, זה לא אכפת לי, עד רבה הוא רק משרת את האינטרסים שלה, אנחנו רוצים לפרסם את תורה, את התורה בכל העולם. לא עברה שנה, יהודי אחד בשם מייקל דרוזנין קפץ על המציאה, פתאום קלט מה יש פה, פרסם ספר נהיה מיליארדר, מיליונים של העתקים הוא מחר, ופרסם, ראינו אותו בכל התוכניות הכי נחשבות פה בפריים טיים. ואני אמרתי לו את זה, אמרתי לו, עשו את זה, והוא לא אכפת לו. יש לי פה סרטון עליו, אני יכול אחר כך להראות לכם, ראינו אותו קצת על הקודים וזה. מה אתה רואה מפה? האנשים, אנשי הרוח, כסף לא מעניין אותם. עובדה שהרבה מהם כל מה שרצו זה לפתח את התרופה. וברגע שהם ראו שאין להם, לא יהיה להם את הכסף לזה, הם מכרו מראש את הזכויות. אפילו שידעו שמדובר במיליארדים. תממן אותי כך וכך שנים שאני אגמור את המחקר. מה הניע אותם? או העזרה לזולת, ברוב המקרים הגאווה, הכבוד, זה מה שמעניין אותו, להיות שהוא ידע שהוא פיתח את הדבר הזה, שזה על שמו יקרה, וזהו, זה מה שזה הכי חשוב. היום זה כבר שונה, היום אנשים מנסים לפתח כל מיני דברים בשביל כסף, תוכנות, עניינים, זה כבר היום דור הרבה יותר חומרני, אבל הגדולים של פעם, לפני מאות שנים זה לא היה ככה. בואו קצת ניכנס באמת לשקפים. רק נסכם את השלב הראשון. תזכרו, הקנאה הזאת היא שלושה חלקים. למה לא יש ולי אין, זה הכי גרוע. אין לי בעיה שלא יש, רק שגם לי יהיה זה גם כן גרוע, אבל לא כמו הראשון. ולמה אני לא חכם כמותו? למה אני לא קדוש כמותו? למה אני לא צדיק כמותו? זה קנאת סופרים, תרבה חוכמה, זה טוב מאוד. תאווה, רוב התאוות שליליות, תאווה לתורה, למצוות, ליראת שמיים, זה דבר חיובי, לכן השם ברא את זה. כל מטבע יש שני צדדים. וכבוד, יש רק כבוד אחד שמותר, כבוד התורה. אין שום דבר שמותר עליו לקבל כבוד. לא על הכסף שלך, לא על היופי שלך, לא על החוזק שלך, לא על האוטו שלך, על הבית שלך, אבל אני יודע מה, על הכישרון שלך בנגינה, כלום. אבל אם אתה תלמיד חכם, בין ואתה רוצה, בין ואתה לא רוצה, חייבים לתת לך כבוד. הלכה בשולחן ערוך. אין, אתה בא ואומר, חבר'ה, אני כלום, מי אני, מה אני? אין כזה דבר, חייבים לתת לך הראשון, אתה עולה לתורה הראשון, ולך נותנים לברך על הכוס, ואם יש לך ספורה למכור, אתה הראשון, שאתה מדבר, כולם שותקים, זה כפות תלמיד החכמים. אתה נכנס לחדר, כולם עומדים, לא יכולים בחיים לדבר זאת שאתה מדבר, זה דברים, למי נותנים כזה כבוד? רק לתלמיד החכמים. נעשה שתי דקות הפסקה, מיד נמשיך ונעבור קצת על השקופיות. אנחנו ממשיכים הלאה אחרי הפסקה, ו... אנחנו מתחילים פה עם שאלה שלעניין של תכלס, לעניין המצוות. אני אמרתי לפני שבוע מה חומרת העבירה של חילול שבת. יש כמה עבירות מאוד מאוד חמורות ביהדות, מאוד מאוד חמורות. עכשיו הבעיה היום בדורנו שבגלל הבורות שדיברתי עליה לא כולם בכלל מבינים מה חומרת העבירות, אז אנשים שופטים את העבירות של התורה לפי ההבנה שלהם, לפי מה שחינכו אותם בבית הספר חילונים. נמצא שיש לנו בעיה מאוד חמורה היום בדור. מה הבעיה היא? שאם תבוא לאדם חילוני ותשאל אותו, תגיד לי, מוישלה, מה יותר גרוע היום? לחלל שבת או לרצוח? אז הוא יסתכל עליך כאילו אתה לא נורמלי. תגיד, אתה צריך אשפוז אתה. מה השאלה בכלל? איך אתה שואל אותי כזו שאלה טיפשית? ודאי שלרצוח זה הרבה יותר גרוע. מה זה, מה, אתה משווה לחלל שבת ללרצוח? בטח שמצח, מה אתה משווה וכו' וכו' וכו'. תשאל אותו, תגיד, מה יותר גרוע, לשדות בנק או לחלל שבת? תגיד, בטח שלשדות בנק, מה זה, זה מנהל מסוכן לציבור. תגיד לו, מה יותר גרוע, לאנוס או לחלל שבת? תגיד, מה אתה השתגעת לאנוס? אחד כזה צריך לסרף אותו. ומה צריכים לעשות ללחלל ולמחלל שבת? הוא יגיד לך, לתת לו 200 אלף דולר לשנה, חוזה, שיהיה שחקן באיזה קבוצה. תן לו קצת פרסומות ותהילה וכבוד. שום דבר, שום עונש. למה? האם הוא סתום? לא. מה קרה פה? מה, הראש שלו סתום? בלי שלא. יש בעיה אחת, בורות. הוא בא, גדל במדינה שלנו עם התנועה הציונית ועם הקומוניסטים והקיבוצים והמושבים וכל מה שעשו במדינה, לא צריך להיכנס לזה עכשיו. וככה חינכו אותו, וההורים שלו בעצמם הלכו שולל אחרי כל התוכנית הזאת. ושם אף פעם לעולם לא תשמע בבית ספר חילוני שלחלל שבת זה עבירה. אף פעם לא תשמע. אנחנו כולנו מניסיון יכולים להגיד שאין, לא מלמדים שזה עבירה. לא רק שלא מלמדים שזה עבירה, בכלל את כל התורה מלמדים בתור אגדה עם א', כאילו זה נובלה של שייקספיר או משהו, מותו קנה מידה. אף אחד בבית ספר חילוני אף פעם לא שומע מהמורה שלו שהתורה זה מלשון הוראה של הבורא, חוקי היצרן איך לחיות. אף אחד לא קיבל את זה. לא רק שלא יודעים את זה, ודאי שלא שמעו שכל החיים זה שכר ועונש, שכל התכלית של החיים זה לעמוד בניסיון, או שנכשלת או שהצלחת. לא מלמדים את זה. לכן הוא מגיע לצבא, הוא התחנך כגוי, אוכל מה שרוצה, אין לו דין ואין לו דיין. לא לימדו אותו כמה זה חמור להיות כפוי טובה לבורא, כי אין בעיניו בכלל את הבורא. הוא אולי פעם בשנה הוא נזכר בבורא באיזה רגע של צרה, ומהנחה ואתה קיים תציל אותי בצבא, באיזה תאונה, זהו, זה החיים של החילוני. יש לו חברה, הוא חי מבחינתו אדרבה, לא רק שהוא חי כמו גוי, הוא מתאמץ בכל כוחו להיות דומה לגוי הזה שראה בהוליווד ובטלוויזיה ובמשחקים ובעיתונים. זה כל התכלית שלהם, איך נדמה לגויים, איך נהיה כמו האמריקאים, כמו הצרפתים. כל המצאה של הגוי המטורף הזה שממציא כל שני וחמישי משהו חדש לרגש את היצר הרע שלו, הם מיד מחכים את זה. איזה אחד המציא עגיל, הם כולם עם עגילים. המציאו קעקועים, הם גם עם קעקועים. המציאו דיסלנג של דיבור, פתאום כולם בארץ מדברים ככה. הכל הולך פה, מה שעושה פה אחרי שבועיים אתה רואה את זה בישראל. זה כל החיים שלהם. אחד כזה, זה לא פייר לשאול אותו את השאלה הזו. למה? אין לו את הכלים בכלל לעמוד עליה. את מי כן צריכים לשאול את השאלה הזו? מי שכבר יודע בוודאות, כמו שאנחנו עבדנו על זה לא קל לפני שבוע חמש שעות, והוכחנו שלב אחרי שלב שהתורה שלנו, לעולם לא הייתה יכולה להינתן על ידי אדם בשר ודם, אלא אך ורק כוח עליון שברא את העולם נתן את התורה. עכשיו אם זה ככה, כמו שאנחנו מוכיחים שחור על גבי לבן כל רגע ורגע, ועוד אף אחד לא עמד איתנו בוויכוח עד היום, אף אחד, תביאו את האפיפיור, תביאו את גדול האתאיסטים, אחד תביאו שיתמודד איתי בעולם, הנה זה מוקלט, אחד תביאו, ואתם תראו איך הוא יברח בבושת פנים. אף אחד אין לו מה להתווכח. כבר היה לי פרופסור לאבולוציה, כבר התווכחתי עם איזה שבעה כמרים. הם בורחים מהבושה, אין להם כלל, הם לא יכולים. חמש דקות הוויכוח נגמר. ככה היה לרמב״ם, ככה היה לרמב״ן. תוך 20 דקות עשו ויכוחים בצטדיונים. תוך 20 דקות הכמרים יצאו מדעתם מרוב בושה, ובאותו לילה הם היו צריכים לברוח מהמדינה, הם לא בלילה היו הורגים אותם מרוב הבושה. ככה היה. היו ויכוחים פילוסופיים. הרי עם שלם, עם הכוזרים, עם של מיליונים התגיירו אחרי שבדקו את כל הדתות שהיו אז, ורק היהודים סיפקו את התשובות, והם בעצמם לקחו את הדת שלנו וקוראים לזה הברית הישנה, או כולה, המוסלמים מאמינים בתורה, והנוצרים בעצמם מודים שהתורה שלנו אלוקית. נמצא שעלינו בכלל אין ויכוח, רק בדור שלנו, שאנשים נולדו בלי שום תרבות ושום לימוד, אז צריכים להוכיח להם שהתורה מאלוקית. אני כבר ראיתי איזה ספר של הוכחות שכתבו שם הרבנים, הקדמה. אז אחד הרבנים, לא זוכר בדיוק מי, הוא אמר, אוי לו לדור שהגענו, שצריכים לכתוב ספרים ליהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב, ולהוכיח להם שיש בורא לעולם והתורה היא ממנו. זה, על זה אני בוכה, ליבי נשבר. ככה הוא כתב, במקום לתת הסכמה לספר, הביאו לו את הספר שיכתוב, שהספר קשר, שזה איש קשר כתב אותו. הוא לא דיבר על הבן אדם, מרוב כאבים. הוא כתב את זה, שפך את ליבו. וזה באמת מה שצריכים להרגיש, כל יהודי, שהגענו לכזה דור. בושה כזו לא הייתה, בבריאת העולם לא היה כזה הידרדרו. מצד שני, יש התעוררות. אתם רואים, לפני, רגע לפני, כמו שאומרים, דקה 90, רגע לפני שהתנפצנו לרציזים ולא היה נשאר מאיתנו זכר, התעוררה תנועת התשובה ב-20 שנה האחרונות, ומתחילים לחזור לאט לאט. בעזרת השם זה ילך ויגדל. עכשיו תראה, התורה היא הכלי היחיד שמוסמך לקבוע איזה עבירה היא חמורה יותר ואיזה עבירה חמורה פחות, ומה בכלל נחשב עבירה. לא האדם מוסמך לקבוע את זה, בגלל שהאדם בעצמו הוא נברא על ידי הבורא כדי לשמור את המצוות. אין לו בכלל הבנה מה המצוות, מה הסוד מאחרי המצוות, ממה זה נובע, מה השכר האמיתי שיהיה לו על המצוות ומה העונש. הוא לא מבין כלום. יש לו רק ספר, תורה מלשון הוראה. ועכשיו שים לב איך זה עובד. כל מה שצריך לפחות לכל יהודי זה לקרוא את התורה מההתחלה עד הסוף פעם אחת. זה אף אחד לא עשה, אני מבטיח לך. כמעט אף חילוני בארץ לא קרא את התורה. אני לא מדבר לקרוא כמו שקוראים עיתון, שזוכרים ארבע משפטים מכל הכתבה. אני מדבר לקרוא, הכוונה ללמוד, ללמוד בעיון, מה זה אומר? ואם יש מילים שלא מבינים, לקרוא ברש"י, הוא מסביר מהו מה התורה מתכוונת, שהיה להם ניסיון. לשון התורה זה לשון עתיק. עכשיו, אם יקראו פעם אחת את התורה, אני מבטיח לך, כבר 20% מהחילונים נהפכים לדתיים. פעם אחת, בלי סמינרים, בלי הוכחות מדעיות. הבעיה שלא יודעים כלום על התורה. לא יודעים שהשם כתב כאלה דברים נוראים על מחללי שבת. לא יודעים מה חומרת אשת איש. לא יודעים. אם היו יודעים, היו עושים את זה. הרי עובדה, לרצוח, יודעים שזה חמור. ולהרבה אנשים יש אויבים. והרבה אנשים גילו שאנשים שלהם בגדו בהם עם מישהו ורצו מאוד להרוג אותו ועצרו את עצמם. ושלא היה להם את הכוח לרצוח מישהו, לקחת נפש. בפועל זה הרבה פחות חמור מלחלל שבת. זה הבעיה. הבעיה היא הבורות. בוא עכשיו נסביר ונוכיח. תראה, לא לרצוח כתוב פעמיים שלוש בתורה. בשלוש מקומות זהו זה. רוצח במזיד, רוצח בשוגג. רוצח בשוגג, העונש שלו שהוא הולך לעיר מקלט, סוגרים אותו שם עד שהכהן הגדול מת ואז הוא משתחרר. זה היה בלי כוונה, שקרה הריגה בלשון המודרנית, בלי כוונה. רשלנות, נפל משהו סולה מהגג והרג מישהו בגלל שהוא רשלן. בסדר, לא התכוון להרוג. בסדר. רוצח בחמדה במזיד, יש בזה כמה דרגות. יש רוצח ביד ויש רוצח בגרמה. מה הפירוש בגרמה? שעשה פעולה שגרמה לרצח. למשל, היה איזה יהודי לקוד בחדר והוא שרף את הבניין. לא שרף אותו ישירות, עלה הבניין הזה באש והגיע אליו, והוא ידע שהוא יישרף, רק מה, לא היה לו אומץ לעלות אותו באש בידיים, אז הוא שרף לידו ביודעין שהוא קשור, הוא לא יכול לצאת, עוד מעט הוא יישרף. זה נקרא מוות על ידי גרמה. מה העונש הזה לפי התורה? העונש הזה לפי התורה שהוא חייב מוות בידי שמיים, לא מוציאים אותו להורג. הוא חייב מוות בידי שמיים, והמלך של ישראל, זאת אומרת בימינו זה הבית דין או המלך, אין מלך, אז היום זה הבית דין, כתוב מפורש, המלך או הבית דין מוסמכים לענות את הבן אדם הזה בכל מיני עינויים, הרמב״ם כותב של מאסר וצינוק ועינויים וכל מה שצריך כדי למנוע את האחרים, מה שנקרא בשפתנו, למען יראו ויראו. זה עונש של מחלל של רוצח בשוגג, כוונה בגרמה, סליחה, בכוונה אבל לא ישירות. מה העונש של אחד שדקר מישהו או העלה אותו באש, הרג אותו בידיים, חנק אותו למוות, זרק אותו מהר וכו'. העונש של אחד כזה זה מוות בסייף. יש ארבע סוגי מוות בתורה: סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה זה החמור ביותר וחנק זה הפחות חמור. העונש של רוצח זה השלישי בחומרתו. העונש של מחלל שבת זה הראשון בחומרתו, סקילה. על מחלל שבת כתוב בערך פי ארבע פעמים יותר ביותר מקומות בתורה מעל רוצח, 12 פעמים כתוב. העונש של מחלל שבת חוץ מהסקילה זה ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מה שפירוש, מפירוש מילולי, קורטים את הנשמה שלו מעם ישראל לנצח נצחים, אין לו שייכות עם הקדוש ברוך הוא יותר. ברגע שהגוף חוזר לתולעים ולאפר, הנשמה עולה לבעליה, כמו שכתוב, הגוף ישוב לאפר והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, פסוק בקהלת. הנשמה מגיעה לשם אחרי המשפט, מיד מודיעים לו, אתה אין לך יותר שום שייכות בעם של השם יותר. זה מה שנקרא קראת, זה העונשים הכי חמורים בתורה, ונכרתה הנפש של ישראל. שבת יותר חמור מכיפור, לנסוע בשבת יותר חמור מלנסוע בכיפור, לחלל שבת יותר חמור מלאכול בכיפור. תדע לך ששבת זה האות עם הקדוש ברוך הוא. כתוב אות אי ביני וביניכם, אות אי, על אף מצווה לא נאמר אות חוץ משבת, ברית ותפילין. ברית מילה, שמי שלא עושה ברית הוא לא יהודי. תפילין, כתוב כרכפתא דלא מניחה תפילין, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו פושע ישראל, ככה כתוב. ושבת אות אי ביני וביניכם. עכשיו, ברגע ש... כן, נמשיך. בכל אופן, תקשיבו טוב. עכשיו, על מחלל שבת כתוב מפורש בהלכה בשבע מקומות בשולחן ערוך, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. מה פירוש? אם נוגע ביין, היין יין נסך, אסור ליהודי לשתות ממנו. אם הוא בא להעיד, שימו לב איזה דברים, כאב לב, ממש כואב לי הלב להגיד את זה, אבל זה האמת, אין מה לעשות, האמת לפעמים כואבת. עכשיו בא בחתונה שני רוצחים, הוא איך קוראים לו? הראש העולם התחתון והסגן שלו. באים ורוצים עכשיו להעיד בחתונה שלך שקידשת את אשתך אליך לאישה. הם שומרים אבל שבת. שני רוצחים שומרים שבת. מעידים, חותמים בכתובה, אתה נקרא נשוי, כדת משה וישראל. באים שני אנשים, מה זה מתוקים, דבש, מתים עליהם, נשמות טובות. אבל מעשנים בשבת, חללים שבת. חותמים על הכתובה שאתה נשוי, אתה לא נשוי. יש לך עכשיו ילדים, זה ילדים מחוץ לנישואים. שומעים? זה נקודה אחת. יום אחד חס ושלום אשתך בגידה בך, אתה מביא אותה לבית, אתה אומר לך וואו, ופתאום מתברר לך שהיא לא אשתך וכו' וכו'. יש לזה השלכות רבות, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. למה? אחד העדים היה מחלל שבת, זה כמו גוי, חתם על הכתובה, הכתובה פסולה. מוצאים העבדה שלו ברחוב, פותחים אותה, נגיד מצאת הארנק, אתה רואה רשום יוסף שריד, רואה את התמונה שלו ככה בפרצוף בארנק. שמענו את הסיפורי סבתא האלה, הלאה, נמשיך. בקיצור, בסדר, עזוב, לא ניכנס, אני סתם מביא אותו כדוגמה, זה יכול להיות באותו מידה כל אחד האחרים. אתה רואה, למה אני מביא אדם מפורסם? שאנחנו יודעים על בטוח שהוא מחלל שבת. אז עכשיו אנחנו פותחים, מסתכלים בארנק, רואים שזה הוא, $1,000,000 יש בארנק, אתה יכול לקחת את זה. לעומת זאת, עכשיו מצאתם ארנק שלי, רואים כיפה בתמונה, ברישיון נהיגה, לא מכירים אותי, רואים כיפה בתמונה, אתה חייב להפוך את העולם, למצוא את היהודי, להחזיר לו את הכסף. יעלומים, מה אין שם? אם אתה נוגע בזה, אתה גנב גמור. שומעים? כתוב לו, תתעלם מעבדת אחיך. אומרת התורה שבעלפי אחיך למצוות. מי שלא שומר את המצוות, דהיינו שבת, עבודה זר וכו' וכו', הוציא את עצמו מכלל ישראל, לכן הוא כבר לא אחיך ואתה לא חייב לו כלום. שמעת? עכשיו חכה, זה ממשיך. תפסו עכשיו רוצח, הרג 300 ילדים, תחן אותם ככה עם מכונת יריעה, רוצים עכשיו להרשיע אותו בבית דין תורה. באים 1,000 עדים חילונים, אי אפשר לעשות לו כלום, צריכים לשחרר אותו. 1,000 עדים, פרופסור למשפטי, פרופסור לפרופסור ופרופסור ואנשי עסקים, ראש ממשלה, הרמטכ"ל, כל אלה באים להעיד. התורה השם אמר, העדות שלהם פסולה מהיסוד, הם אנשים מושחתים מהשורש, פסולים, אסור לקבל מהם עדות. היי, הם ראו, ראו, מה, אנחנו הרי יודעים שהם, מה, לא יכול להיות שכל האלף משקרים, כן? תורה אמרה, לא מעניין אותי, גויים לא יעידו בבית דין תורה, לא מתקבל את העדות שלהם, שחררים את הרוצח. יבואו שניים, ככה אהבלים כאלה, טמבלים, מתנדנדים, שעתו קצת בירה אפילו, אבל שומרי שבת, העדות שלהם מתקבלת, הם יהודים, אלה לא. אני אומר לך, לכל שולחן ערוך. עד כדי כך שיש מחלוקת בין הפוסקים אם מותר לחלל על חילוני שבת, אם הוא נפצע בשבת. מותר להדליק את האמבולנס ולכת להציל אותו. יש פוסקים שפסקו להלכה שאסור, כי התורה אמרה שהוא גוי. להלכה לא מיישמים את ההלכה הזאת, כי מי יודע, אולי הוא חזר בתשובה בזמן הפציעה. פיקוח נפש זה רק על יהודים. זה אני שמסביר לך, אסור לחלל שבת על גוי. אסור. לגוי? השם אמר ככה.
לא,
השם אמר.
שבת על גוי.
לא, להלכה מצילים אותו, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה, לדעתי זה הסיבה. הרי בהלכה כתוב מפורש, הרי הוא כגוי לכל דבר, ועל גוי כתוב שלא מחללים שבת. אלא, בזמן שאדם נפצע, יכול להיות שיש לו הרהורי תשובה. עכשיו הוא פצוע, הוא מתחת הריסות, צצה, אולמי, איך קוראים לאולם הזה שקרה? ורסאי, נגיד שזה היה בשבת, לא משנה מה. אז מה קורה עכשיו? אז יכול להיות שהוא הרהר תשובה, הוא פצוע, אומר השם, סלח לי, וגמרנו, זה כבר הרהור תשובה ששייך לחלל לשבת, וכו' וכו'. בכל אופן, למסקנה סופית, אני יכול לתת לך ראיות עד מחר, אני אתן לך רק ראיה אחרונה. הוא כותב הרמב״ם, גדול הפוסקים, שאם מביא גוי עובד אלילים קורבן לבית המקדש, גוי עובד אלילים, לא פחות ולא יותר סיני, שמשתחווה, רואים אותו בעיניים, משתחווה לפרה, לבודה, החליט עכשיו אם יש בית מקדש להביא קורבן לבית המקדש לכבד את היהודים, מביא עכשיו איזה קורבן, הנה תשחטו, מביא פרה, נגיד $5,000 עולה פרה, תורם אותו לבית המקדש של היהודים, ורוצים לשחוט אותו ולהעלות אותו קורבן להשם, מברוס לי הגיע הקורבן הזה, שומע? קבלי ממנו, קבלי ממנו. באריק שרון, שמעון פרס, לא יודע, כל מיני אנשים נחמדים שיושבים, באים, מביאים את הקורבן הזה לבית המקדש, אסור לקבל מהם. כותב הרמב״ם, אין מקבלים קורבן מהמשומד הזה. שמעת איך הרמב״ם קורא לך? משומד. לא אני, תוציא אותי מהתמונה, אני סך הכל דואר, מביא את החומר לפה ומגיש אותו, זהו. לא אני, אני לא מעריב את דעתי פה. נמצא בלי כל צל של ספק שמחלל שבת לא מצטרף לשום דבר שבקדושה, הלכה בשולחן ערוך, לא יכול להשלים עניין. תדע לך, מה שעושים פה בחבת, שהולכים לרחוב ומחפשים איזה מישהו שיבוא להשלים עניין, זה נגד ההלכה, נגד ההלכה. מה הם טוענים? הוא לא יודע, מסכן, הוא גדל כגוי, זה נקרא תינוק שנשבע. יש הגדרה שנקרא יהודי שנשבע לבין הגויים, פירוש, הגויים חטפו אותו של התינוק, גנבו אותו מהריסה וגידלו אותו באיזה מנזר, באיזה מקום של גויים, והוא חושב שהוא גוי, הוא לא יודע. אחד כזה, השם לא דן אותו כמו שהוא דן אחד שגדל כיהודי ומחלל ועושה עבירות, פשוט, כן? הוא לא יודע מה הוא השם, הוא אנוס. כתוב, אנוס רחמנה פטרה, אנוס הקשבח הוא פותר אותו. אין לו שכר, אבל אין לו עונש, זה כבר התקדמות אדירה. הלוואי שלא יהיה עונש, עזוב שכר, הלוואי שלא יהיה לנו עונש, אני אצא מפה נקיים, הלוואי. אז מה יוצא פה? הוא תינוק שנשבע. אבל יש מדרגה שאדם בא עם זכויות, יש לו הרבה, מגיע לו, שמר, למד, נתן צדקות, מגיע לו הרבה, זה מה שנקרא. דרך אגב, רק עוד נקודה שישארנו פתוחה, הגמרא שואלת, בכלל המפרשים שואלים, על גיהנום נתת לי אין סוף תיאורים מדויקים, למה על העולם הבא לא הסברת לי כלום? משכן המדרגות, יש את הגלגולים שזה החיים שלנו בתוך גוף, זה בחירה, כל החיים זה בחירה וניסיון. אחרי זה שהאדם נפטר בהנחה והוא לא יחזור שוב בגלגול, מה קורה איתו? יש לו משפט בשמיים, 12 חודש משפט, לכן אומרים קדיש במשך שנה. ואחרי שנה דנים אותו לאן ילך, גן עדן, גיהנום, כל הדברים האלה. יש מקום שנקרא כף הקלע, כתוב, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע. זה מקום הרבה יותר גרוע מגיהנום, כף הקלע. הרבה יותר גרוע, זה עינויי תופת לנשמה. זה מה שנקרא מלאכי חבלה, מקים אותו מקצה אחד של העולם, אין לו מנוחה, הוא משוטט בעולם, נורא נורא והיום. עכשיו, גיהנום, אף על פי שזה לא נעים, זה כואב, זה עונש גמור, גיהנום, לפחות האדם משיג משהו מהגיהנום, מה פירוש? זה כמו דרייקלין, ניקיון, מנקים אותו מכל הרציחות והגנבות והחילולי שבת והלשון, כל מה שעשה, מנקים אותו מזה. בסוף הוא נטהר, התנקה מכל הכתמים הרוחניים, ואז מגיע לו מצוות. צם בכיפור, למד תורה, התפלל, עשה כל מיני דברים טובים. עכשיו זה מגיע לו שכר, אחרי שניקו אותו מהזוהמה, עכשיו מכניסים אותו במקום שמגיע לו מה שנקרא גן עדן. יש מדרגה מעל הגן עדן, מה הפירוש? יש כזה דבר שנקרא תחיית המתים. כתוב 40 שנה לפני ביאת משיח, כתוב 3 שנים לפני תחיית המתים, קודם כל יהיה כזה דבר שנקרא ביאת משיח. אחר כך יש כזה דבר, מה שאנחנו אומרים, נקרא תחיית המתים. מה פירוש? מה זה תחיית המתים? הרי כל הצדיקים האלה שגמרו את התיקון שלהם נמצאים באיזה מקום, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים, יש גן עדן עליון, גן עדן תחתון, יש גן עדן של עיניים, יש גן עדן של אף, זה דברי קבלה, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל יש קטגוריות, כל כתוב, אדם הולך לעולמו, אומרים חז"ל, כל אדם לעולם לפי המדרגה שהוא הגיע אליה, עולמו, לכל אדם יש את העולם שלו. אין לאף יהודי אותו עולם כמו של השני. מצווה אחת מכריעה את הכף כבר. כתוב, כל צדיק נכווה מחופתו של חברו. זאת אומרת, כל אחד עומד מעל השני, וזה שמדרגה אחת קטנה מעליך, כבר אתה נכווה בלב שלך, עוד מצווה הייתי כמוהו, ועוד מדרגה. ככה כתוב. עכשיו, כל הדבר הזה, יש כזה שנקרא תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? לוקחים את כל הצדיקים האלה מכל הדורות שהיו, דוד המלך, שלמה המלך, אברהם אבינו, יוסף, יעקב, כולם, ומכניסים אותם בגוף, כמו שהיו בגוף הצדיק שהיה להם, והם קמים לתחייה, וכבר קרה כפה בתקופת, באותו, תכף נראה באותו גוף, סתינו מהנושא קצר, אבל בכל מקרה, לסיכום דבר אחד שתדע, תדע דבר אחד, עבודה זרה זה עבירה חמורה, חילול שבת זה עבירה עוד יותר חמורה מזה. אף אחד לא ילך להשתחווה פה לפסלים. קשה לי להאמין שיש ישראלי שיעמוד לעיני קהל ויוריד את הראש שלו מול איזה בודה וישתחווה לו. לא מאמין. ועוד במיוחד להגיד שהוא מאמין בו בפסל הזה. אז מחלל שבת יותר גרוע ממנו. וכבר הבאתי לך את כל הראיות בתורה, מה החומרה שמחלל שבת אפילו מניין לא משלים. ורוצח כן משלים, ורוצח עולה לתורה ומחלל שבת אסור להעלות אותו לתורה. וכן וכו' וכו' וכו'. לכן תדע, דבר אחד כדאי לכם, דבר אחד לא כדאי לכם בכלל להסתכן. מי שמחלל שבת, כתוב הפרעה, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. ומה זה העולם הבא? אמרנו, יש ביאת משיח, תחיית המתים שלוקחים את הצדיקים ומחזירים אותם לגוף, כמו המצב של אדם הראשון לפני החטא. זה מדרגה יותר מגן עדן, שים לב. עכשיו הנשמות של הצדיקים יצאו מתוך הגוף הגשמי הזה החומרי, והגוף הלך להרימה ולתולעה, לקבר, והנשמות נמצאות במקום גנוז, מה שנקרא מקום העליון. זה נקרא גן עדן. אבל יש מדרגה שלוקחים את הנשמות משם ומכניסים אותם בתוך גוף, והגוף הזה זה כמו אדם הראשון לפני החטא. אין יותר תאוות מזון, תאוות נשים, עצלות, ללכת לעבוד, פרנסה. הרמב״ם כותב, תקרא בדף האחרון ברמב״ם, יהיו מעדנים מצויים כאפר. כמו חול יהיה. כסף יהיה כמו חול, אף אחד לא אכפת להם מכסף. רק ירצו כולם לבקש את השם. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, זה פסוק מהנביא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה, מחכים כבר ליום הזה. אף אחד לא ישאל יותר, תוכיח, תראה. קודם כל יהיה מלחמת גוג ומגוג, ובמלחמה הזאת שני שליש מהעולם ייכחד, דהיינו מעל 4 מיליארד איש במכה, והשליש הנותר, ככה כתוב בזכריה י' ד', הקדוש ברוך הוא יתחיל לסנן אותו, ויש כאלה יעברו ויש כאלה ייכשלו וגם הם ילכו, ומאלה שישארו יזכו לראות פני משיח, חלק מהם יהיו גויים גם, תתפלא, גויים, חסידי אומות עולם, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מביא מה שנקרא תחיית המתים, מעורר את כל אלה הצדיקים שבדורות הקודמים, מכניס אותם בגוף. כמה זמן? 1,000 שנה. אין יותר מוות, מותה, כל הדבר. נשארים בתוך גוף כמו האדם הראשון. האדם הראשון צריך לחיות לנצח, אם לא החטא. כתוב, ביום שתוכל מהעץ, מות ומת. לא היה אוכל, העולם אחרת היה לגמרי היום. כל מה שאתה רואה היום זה כתוצאה מהחטא של האדם הראשון. אז ממילא מה יצא פה? עכשיו יש מה שנקרא האלף השביעית, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מפוצץ את העולם הזה, ואומר אותו לגמרי עולם החומר, ולוקח את הצדיקים האלה, מוציא אותם שוב פעם מהגוף בפעם האחרונה, ולוקח אותם למקום שנקרא עולם הנצח. זה מה שנקרא עולם הנשמות, עולם הבא. וזהו זה, ושם זה נצח נצחים, תבין, מיליארדים של שנים זה לא ההתחלה אפילו, אין סוף. ושם האדם יקצור את הפירות שגדלו מהזרעים שהוא זרע פה, תבין. שים לב איזה כוח יש לכל רגע בחיים של בן אדם, מה בן אדם יכול להשיג ברגע. כל מחשבה של יהודי הורסת ובונה עולמות. תקרא קצת בזוהר דברים, מה רבי שמעון בר יוחאי כתב על מחשבה של יהודי. הרי כתוב בתורה הרבה מצוות תלויות במחשבה, לא בעשייה, רק במחשבה זה כבר עבירה. עבירת זנות, ניאוף, הרהורי לשון הרע, הרהורי שאתה לא דן אדם לכף זכות, הרהורים של עבודה זרה, כל מיני הרהורים שהם נגד התורה. הרי כתוב, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. התורה מלמדת כבר יסוד חשוב, העין רואה והלב חומד, ואחר כך הגוף מתחמם ומתחילת העבירות, העבירות עם נשים וכל הדברים האלה. מאיפה זה בא? כל בא מהעיניים. לכן מה אומר לך שולחן ארוך שמתחיל בענייני צניעות, שאדם אסור לו להסתכל בדבר אחד מגונה, מסתכל בנשים הוא כבר לא יעמוד במבחן איתם, אבל אם הוא שומר על העיניים הוא לא יקשל עם נשים. זה המבחן האמיתי, שמור על העיניים או לא. הגמרא אומרת ציור, יש שתי מצבים, אדם אחד רצה ללכת ממקום א' למקום ב', יש לו דרך קצרה ודרך ארוכה, בדרך הקצרה יש המון נשים לא צנועות, אבל הוא מאמין בעצמו, הוא חזק, יש לו ביטחון בהשם ואמונה גדולה, והדרך הארוכה אין בה נשים, אבל בטוח הוא לא יכול להיכשל. והוא הולך בדרך הקצרה וסוגר את העיניים ולא מסתכל ככה, לא מסתכל, עובר ולא נכשל, נקרא רשע. אנחנו היינו נותנים לו פרס נובל, נובל לצניעות. פרס נובל היינו נותנים לאחד כזה, אבל מה? מעניין שהשם לא חשב כמונו. השם אמר, עצם זה שנכנסת בשדה מוקשים, אתה רשע. אותו מזה אחת להתפוצץ. כבר לא בידך, אין אפוטרופוס להריות. אין להכניס את עצמך לחדר עם אישה ולהגיד, אני אחזיק מעמד. זה שטויות, זה שקר, מי שאומר את זה הוא שקרן, כולל רבנים למיניהם שחשבו שהם חכמים והם נפלו בפח. השם אמר, אין אפוטרופוס להריות. אתה רוצה לא להיכשל? תעצור כמה שלבים לפני שתיכנס לשדה מוקשים. הבנת? זה מה שנקרא יהודי כשר, טהור. הוא לא מכניס את עצמו למבחנים. הוא לא יעמוד. אתה לא תעמוד בזה. למה אתה מכניס את עצמך במבחנים? תברח מהמבחן. זה מה שאנחנו מתפללים כל בוקר. אל תביא אותנו לידי עבירה ולא לידי ניסיון. למה לא? אם אני אעבור את הניסיון, השכר שלי ענק. עדיף שלא יהיה ניסיון ולא ניכשל, מאשר יהיה ניסיון שאולי נצליח לעבור אותו ואולי גם ניכשל ויהיה עונש גדול. הבנת? זה רק לתת לך קצת חומר למחשבה. בוא נעבור כמה עם השקפים, כי באמת הזמן כבר הולך ואוזל. דיברנו קודם בעניין של הקודים, כן, אפשר להנמיך את האור. כן, אפשר להנמיך את האור. לא צריך, הלאה, נמשיך הלאה. אין לנו עוד הרבה זמן, אני אראה לכם עוד את השקפים האלה. זה דרך אגב התיבה של נוח. אנחנו רואים צילום פה מעיתון ידיעות, ופה יש פה צילום, אמנם הוא לא כל כך ברור ולא רואים את זה כל כך במפורש, אבל הנה יש כאן, אם אתם רואים, קטע שצילמו אותו, והמדענים, המדענים שבדקו אותו זה בערי הררת, שבערי הררת זה ליד טורקיה. ופה בכתבה כתוב, שימו לב, תצלום של אונייה או טבעה בגובה וכו' וכו', ומה הם כותבים? שהם מדדו את כל המדידות, זה מתאים בדיוק למידות של טבעת נוח. ודרך אגב, בערים האלה הטבעה ככה, לפי התורה ככה כתוב שהטבעה עצרה. זאת אומרת, גם המיקום מתאים וגם המידות מתאימות. הלאה, בואו נתקדם בעוד כמה דברים של הארכיאולוגיה. תראו, פה זה צילום של מזבח שנמצא בהר עיבל, ארכיאולוגים מצאו אותו.
ומה זה המזבח הזה? הרי כתוב בתורה שלפני יהושע הרי בדיוק החליף את משה ונהיה המנהיג, וכתוב בספר דברים לקראת הסוף, והיה בעוברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, רק אבנים, בלי ברזל וכולי, אבנים שלמות, תבנה את המזבח וכולי וכולי, ועלית עליו עולות וכולי וכולי, כן, זה הציווי. איפה הביצוע? הביצוע בספר יהושע, קצת אחרי פטירת משה, מיד התחילו לכתוב אחר כך את ספר יהושע, ומה כתוב שם? אז יבנה יהושע מזבח להשם בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל וכולי וכולי. הלכו להר עיבל הארכיאולוגים, חפרו וחפרו וחפרו ומצאו את המזבח, בדיוק אותו מזבח שמדובר עליו לפני 3,300 שנה. מה אנחנו רואים? שכל החפירות הארכיאולוגיות, קודם כל הם לומדים טוב טוב בתורה או בתנ"ך איפה הפרשה הזאת הייתה, ואז הם מתחילים לחפור. כן? אז הנה הם כותבים פה, תראו, חשיפת המזבח תואם את מה שכתוב במסכת זבחים, את מידות המזבח וכולי בספר יהושע, זה הממצא המשמעותי ביותר ורב החשיבות שנחשף בעונת החפירות הרביעית בהר עיבל. זה קטע מהספר שלהם. הלאה, נתקדם כאן. זה אני צריך קצת לדלג, זה הפפירוס, מי שמעוניין יראה את זה בקלטת. אנחנו, זה הקשר הזה לבד, זה 10 דקות. הלאה, נמשיך. התורה אומרת, כבר ראינו שכתב הרמב"ן לפני 750 שנה שיש צפונות בתורה שעין רגילה לא יכולה לראות אותן, אלא שלפני יותר מ-50 שנה היה רב בשם הרב ויסמנדל, היה לו מה שנקרא זיכרון פוטוגרפי, עין פוטוגרפי, היה מסוגל להסתכל ולצלם את הדף. מתנה, נולדים עם המתנה הזאת. והוא כבר ראה שיש אינפורמציה על הרמב״ם בתורה 2400 שנה לפני שהרמב״ם נולד בכלל, ומוצפן בדילוגים מתמטיים שאף אדם לא יכול היה להצפין כזה דבר. ומכאן ראיה מפורשת שהתורה שלנו היא אלוקית, למרות שיש מיליון ראיות אחרות, כן? אבל זה אחד הראיות, מה שנקרא קודים, קודים בתורה. בואו נראה כמה קודים. זה הקטע הזה דווקא יותר מדבר על גימטריות. הנה, זה השקף שדיברתי עליו שמדבר על הרמב״ם. דרך אגב, כשאני ראיתי את השקף הזה לפני 11 שנה, זאת אומרת, כל המהלך חשיבה שלי התחיל להתהפך. למה? כולנו יודעים שאתה לומד, אז יש הבדל, אמרתי לכם, יש הבדל בין אמונה לידיעה. ידיעה זה ידיעה אבסולוטית, כמו שכולם יודעים שעכשיו לילה בחוץ ואף אחד לא יצא להשתזף, יודעים את זה, זה ידיעה, אף אחד לא יטעה. אבל בדברים של אמונה רואים שטועים, כי זה לא בטוח, יש ספקות. אז כולנו לומדים וקוראים והכל נשמע יפה ומשכנע, אבל תמיד יש ספקות. אבל כשרואים כזה דבר, זו מתמטיקה פשוטה. תראה, אפשר להגיד 7 תפוחים ועוד 3 תפוחים זה 10 תפוחים. כשילד בכיתה א' שמע אותך, הוא לא בטוח, אולי אתה טועה. אבל אם תביא לו 7 ועוד 3 ותגיד לו תספור, עכשיו הוא רואה שיש 10, כבר אין לו ספק, הוא יודע יש 10, נכון? ככה זה עובד. אותו דבר כאן, זה מתמטיקה פשוטה, תראו. ויאמר השם אל משה, לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. כאן יש לנו קטע שמדבר על משה רבנו במצרים, והסיור, התיאור המדויק בתורה זה באמת על, על משה רבנו שהולך עכשיו לפני פרעה ומבקש להוציא את עם ישראל ממצרים וכו' וכו'. בתוך הסיפור הזה יש לנו אינפורמציה על משה אחר, רבי משה בן מימון. רק למי שקצת לא יודע, אז יש רב שנקרא רבי משה בן מימון, הוא חי במצרים לפני 850 שנה בערך. הוא ברח מספרד והגיע לדרך תימן והגיע למצרים, ואחר כך הוא עבד בארמון של המלך ושירת אותו, ואפילו המוסלמים כותבים עליו בספרים שלו שהיה חכם גדול של היהודים, שהיה משרת בארמון המלך וכו' וכו'. זה הרמב״ם, הוא נחשב לגדול הפוסקים ביהדות, פוסק אדיר שהתייחס לכל הרבדים בתורה, והוא כתב ספר שלקח לו 30 שנה בלשון הקודש, זה נקרא משנה תורה, היד החזקה, ספר רציני מאוד, 30 שנה. וכבר אמרו החכמים הקדומים שאם תיקח את כל חכמי דורו ביחד לא יכולים לכתוב הלכה אחת ברמב״ם. כל דבריו זה רוח אלוקים פיעמה בו, עד כדי כזה האדם, אין כאלה אנשים, לא יהיו גם, אין סיכוי שיהיו. לא היו ולא יהיו. ולכן, שימו לב, התורה כבר הצפינה את השם שלו בפנים, צורה מאוד מעניינת. קודם כל הסיפור כשלעצמו, ויאמר השם אל משה, לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. הרמז הראשון בדף הוא ככה. פעם הראשונה בכל התנ"ך שיש ארבע מילים שנותנות לנו ראשי תיבות רש מם בית מם. אין באף מקום בתורה ארבע מילים בסדר כזה שנותנות ככה רש מם בית מם. רמב״ם. זה רמז ראשון. ראשי תיבות רמב״ם. מה זה רמב״ם? רבי משה בן מימון. איפה חי אותו רמב״ם? במצרים. שמו היה משה, גם המילה משה מופיעה פה. מה היה המקצוע שלו? הוא היה רופא של מלך מצרים שהיה לו בעיות בלב, לב פרעה. לב פרעה מופיע פה, גם רמז על המקצוע שלו. הוא היה גם אסטרונום, מתמטיקאי, רב וכולי, שוחץ, כל הדברים שצריך, אבל שמים הרגע את הרגש על הדוקטור, כן? מה הוא עשה במצרים? רבות מופתי בארץ מצרים, קידש את שם השם בכל מצרים, ידעו שיש חכם של היהודים מכל העולם באו להתייעץ איתו. כל זה זה רמזים יפים, אבל בוודאי ובוודאי שעל זה לא נבסס את הקביעה הזאת שהתורה שלנו אלוקית. זה גם יכולה להיות בצורה מקרית, יש משה ויש משה ויש שניהם אחד במצרים ופחות או יותר היו אנשים גדולים, זה לא ראיה, זה נחמד, זה לא הראיה בכלל, זה סתם, כמו שאומרים הדובדובן שבקצפת. בואו נראה עכשיו מה באמת הראיה. אם אנחנו רואים את המם הזאת וסופרים 50 אותיות, אנחנו מגיעים לשין. סופרים 50 אותיות מגיעים לנון. סופרים 50 אותיות מגיעים להי. זאת אומרת, מי ויאמר השם אל משה, מהמם של משה, זה דרך אגב מופיע בפרשת בו בספר שמות, ויאמר השם אל משה, לא ישמע אליכם פרעה. אז מהמם של משה סופרים 50 אותיות שין, 50 אותיות סופרים זה נון, 50 אותיות אי, מקיבלנו את המילה משנה. ממשיכים לעיין בדף, יורדים למטה בפסוק, וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים וכולי, מדובר על קורבן הפסח ביציאת מצרים. מהמילה אותו, מהתף הזאת סופרים 50 אותיות, מקבלים וו, 50 אותיות מקבלים רש, 50 אותיות מקבלים היי. איזה מילה קיבלנו בדילוג שווה של 50? תורה. משנה תורה. עכשיו, מה זה הדילוגים האלה? קוד שווה מינימלי. חייב שאם אנחנו רוצים למצוא מילה מוצפנת, חייב בין אות לאות להיות בדיוק את אותו מספר דילוגים. אם יהיה 50, 50, 50, 50 ובסוף 51, גם המחשב לא ימצא את זה, וגם אם היה מוצא, זה לא אומר כלום, זה יכול להיות מקרה. רק שזה אחיד וסימטרי לאורך כל התורה, אנחנו יודעים שיד הצפינה את זה בפנים, שזה הכל מתוחכם. והנה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, הרי הרמב״ם, הספר העיקרי שלו של חייו, נקרא משנה תורה. וזה נכתב 2400 שנה לפני שהרמב״ם חי בכלל. רק יש לי בעיה קטנה. המילה משנה תורה, אף על פי שבאמת זה שתי מילים, בכל זאת זה שם, שם אחד. היה לו בין ה-A הזאת לבין הטף של תורה שיהיה גם כן 50 אותיות, נכון? אם היינו מכניסים לתורה, למחשב משנה תורה, המחשב לא היה מוצא את זה. למה? כי בין המשנה לבין התורה אין 50 אותיות, בין המילים עצמם יש 50, אבל בין מילה למילה אין 50. והנה מספור מהמשנה לתורה כמה אותיות יש? 613 אותיות. סיכום, 2400 שנה לפני שנולד רב בשם משה בן מימון שחי במצרים, שהיה רופא של לב מלך מצרים, כבר התורה נתנה את האינפורמציה עליו וגילתה לנו שהוא יכתוב ספר שנקרא משנה תורה שידבר על 613 מצוות. תפתחו את ספר משנה תורה, איך זה נפתח? רשימה של כל ה-613 מצוות, הוא מסביר מצווה ומצווה, למי זה, למה, לגברים, לנשים וכו' וכו'. תגידו, קודם כל, איך אפשר לכתוב סיפור שמתאר מהלך היסטוריה של 1,000 שנה ובתוך הסיפור הזה להכניס עוד מאות אלפי שמות ותאריכים ומאורעות שקרו בדילוגים שווים? זאת אומרת, תורה בתוך תורה בתוך תורה בתוך תורה, מבלי לשנות את הסיפור המקורי. הרי כל פעם שתרצה, אתה צריך להזיז אותיות, וכשאתה מזיז אותיות אתה מוחק מילים, ואתה משבש את כל ההיסטוריה. האם אפשר שהאדם יכתוב, יד אדם, תכתוב ספר שמתאר מהלך של 1,000 שנה היסטוריה? קודם כל, יש כאן עוד נקודה, חומר למחשבה. הרי אין אדם שחי 1,000 שנה. אז אם מישהו רוצה לכתוב ספר שמתאר מהלך של 1,000 שנה, זה או כמה אנשים, אחד ממשיך את השני, או אחד אחרי שה1,000 שנה נגמרו, עכשיו הוא יודע את כל ההיסטוריה, אז הוא כותב סיכום. אחד מהשתיים. במקרה שלנו זה לא זה ולא זה, איך יודעים? קודם כל, התורה נכתבה לפני שקרו המאורעות. כמעט כל דף בתורה מלא בנבואות. התורה מדברת על הכניסה בארץ לארץ ישראל 40 שנה לפני שנכנסו בכלל. התורה מדברת על בניית בית המקדש וחורבן בית המקדש פעם ראשונה ושנייה, תקופה של מאות שנה לפני שבית המקדש נבנה בכלל. איך ידע התורה שיבנו בית מקדש? ועוד יותר, איך ידעו שיחרב באותו יום? תשעה באב וכו' וכו'. התורה מלאה בנבואות. רק מהנבואות אתה רואה שזה ספר אלוקי. אין אף דת שנתנה נבואה אחת. זה מה שאני תמיד צוחק, בקוראן אין נבואה אחת, והמוסלמים קוראים לו הנביא מוחמד. תמצאו נבואה אחת בקוראן, ואני מזמין אתכם למקדונלד, חזיר, עם נקניק, עם גבינה, מה שאתם רוצים בשבת, על חשבוני, בלי ברכה. אין בקוראן נבואה אחת. ועד היום 1.5 מיליארד הולכים, זה מה שנקרא, והלכו אחרי ההבל ויבלו, או עוקבים אחרי זה וצוע, הנביא, איזה נביא? נביא זה מי שנתן נבואות. משה זה נביא, ישעיה זה נביא, ירמיה זה נביא, חגי זה נביא, אלה נביאים. הנביא שלכם הוא נביא על הנייר, אבל בפועל לא נתן אף נבואה.
איזה נבואה משה?
אני רואה, הרגע אמרתי לך. קודם כל, התורה בעצמה קורא למשה נביא, גדול הנביאים. דבר שני, כל התורה מלאה בנבואות. מי כתב את התורה? מי הכתיב למשה את התורה? השם הכתיב לו את התורה, נכון? משה כתב את התורה על ידי הוראה של השם. עכשיו, כל מה שמשה כתב, הכל העתיד. הרי גם עניתי, בית המקדש, חורבן, מלחמות, המלא, כל מיני דברים, נכתבו מאות ולפעמים אלפי שנה לפני המאורעות. אז אנחנו רואים 2,400 שנה, יהיה רמב״ם, יקראו לו רבי משה בן מימון, יחיה במצרים, יהיה רופא לב, יכתוב משנה תורה שידבר על 613 מצוות, לא פחות ולא יותר. איזה אדם יכול היה להצפין כזו אינפורמציה? אני כבר לא מדבר על הנבואה פה, שאיזה אדם יכול היה לדעת שבכלל יהיה רמב״ם. על זה אני כבר לא מדבר, זה כבר נבואה בפני עצמה. גם אם ידעת איך הצפנת את זה בתוך הספר, הרי אתה לא שינית את כל מהלך הספר, הפרק. הפרק הוא בדיוק אותו פרק. מספרים איך משה בא לפרעה וכו', ותוך כדי כך הכניסו שם עוד סיפור. וזה עוד כלום. יש לנו דפים שמתארים את כל השואה. היטלר, רודולף הרש, אדולף אייכמן, הפתרון הסופי, סיקלון ב', כל מה שקשור לשואה מופיע בדף אחד. הכל בדילוגים והצפנות. בואו נתקדם קצת עם הקודים. יש לי הרצאה שלמה, זה רק כמה קודים, כמו שאומרים, לסבר את העין. אבל הנה, אני אתן לכם דוגמה מהקידוש. עושים קידוש, והרבה לא יודעים על הסוד שבקידוש. שימו לב, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ככה אנחנו אומרים בקידוש, נכון? מה זה יום השישי? מהיות של השישי סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, האות השביעית שין, האות השביעית רש, האות השביעית א', האות השביעית למד. כבר בקידוש, באות עם בורא עולם, מה שנתתי לך חצי שעה הרצאה על זה על שבת, האות עם בורא עולם שמקשר את היהודי לקדוש ברוך הוא, ואך ורק זה הדבק היחיד שמדביק בין היהודי להשם, זה השבת, זה התורה, וכך כתוב, המילה ישראל מוצפנת בדילוגים של שבע. למה שבע? למה לא עשר? לרמז על השבת, שביעי, יום קדוש. שימו לב, ישראל בדילוג שווה.
אבל למה ישראל? שמעתם הרגולה.
עכשיו, למה קוראים לנו ישראל? זו עוד שאלה. למה ישראל, הוא שואל. המילה ישראל זה שילוב של שלושת האבות וארבעת האימהות שמהם יצא עם ישראל. יוד, יעקב, יצחק. שין, שרה, רש, רחל, רבקה, א', אברהם, למד, לאה,
כל הארבע האמהות והשלושה אבות מופיעים במילה ישראל. כל מילה אצלנו היא מורכבת יסודות. לשון הקודש, אמרתי לכם קודם פסוק, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, והציצו כל פה על הארבן לשמדם עד עד. רואים הרבה צצים רשעים בלי סוף. אמת ושקר כתובות בצורה שמרמזת על כל התכלית שלהם. אמת כתובה עם שתי רגליים, א' יש לה שתי רגליים, מ' יש לה שתי רגליים, ת' יש לה שתי רגליים. שקר יש להם רק רגל אחת, השין יש לה שפיץ למטה, קוף עומדת על רגל אחת ורש עומדת על רגל אחת. ללמדך השקר הוא זמני, כמה זמן אדם יכול לעמוד על רגל אחת? בסוף נופל, זה רק זמני. אמת יש לה שתי רגליים, היא תעמוד לנצח. דבר נוסף, א', אמת, מתחיל, א', עוברים חצי עולם, מוצאים עוד איזה אחד דתי אמיתי. עוברים עד הסוף, הנה מצאנו עוד אחד. בקושי רואים אותם, בין א' למם המון עברנו אותיות אחרות. הרבה אנשים עד שמוצאים עוד אחד שחי לפי האמת. ולא רק זה, ללמדך שהאמת היא אותה אמת מההתחלה עד הסוף. א' זה אות הראשונה, מ' באמצע, ות' זה האחרונה. אותה אמת מבריאת העולם עד הסוף לעולם לא תשתנה. לא יקומו דתות חדשות, לא יקומו כתות חדשות, זה המצאות של אנשים, לא מועיל וכלום. והשקר זמני, קוף רשין, זה שלוש אותיות, וגם מבולבל הסדר, להראות לך שאלה שחיים לא על פי התורה חיים בשקר, הם בעצמם מבולבלים. כל יום יש להם תחביב חדש, כיוון חדש, משפטים, אדריכלות, ספורט, בורסה, כדורגל, כדורסל, שידוכים, בגידות, אני אביא חדשה, האישה הזאת נמאסה, אין לו תחליף, הילד, תלמד ככה, תעשה ככה, הוא בעצמו לא יודע לאן ללכת. עם יד על הלב, מישהו פה יכול להצביע ולהגיד איפה הכיוון שלו בחיים חוץ מלעשות כסף ותענוגות, תענוגות חומריות? וגם לכלבים יש, כבר הרחבנו על זה את הדיבור בהרצאה הקודמת. אין לו כלום בחיים חוץ מתענוגות החומר. ועל זה היה עדיף לו לברק כלב. כלב, בלי כל הכלב ראש, בלי מורגש ובלי כל המאמצים שיש בחיים האלה. ורואים שלא נברנו כלבים, כי יש לנו תכלית אחרת מהכלבים. הלאה, עוד נראה עוד כמה, נראה עוד כמה דילוגים ונסיים. הנה, פותחים את התורה, חמישה חומשי תורה, מעניין, כבר בפתיחה של כל ספר וספר מחמישה חומשי תורה המילה תורה מסתתרת בדילוג שווה של 49 אותיות. פירוש, שימו לב, בפתיחה, בראשית דברי אלוקים זה אפשר להראות גם בלי מחשב. כל אדם שאתם רוצים להראות לו שהתורה היא אלוקית, אתה פותח חומש ומתחיל לספור, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מהתף סופרים 49 אותיות, האות ה-50 ו' 49 אותיות, שזה 7 כפול 7, זה מספר קדוש. האות ה-50 רש, עוד פעם 49 אותיות, היי. איזה מילה קיבלנו בדילוג שווה בהצפנה? צופן, יש לנו כאן צופן תורה. עוברים לספר שמות, ואלה שמות בני ישראל, 40 מצרימה, כבר בפתיחה של ספר שמות, שימו לב, מהתף של שמות, סופרים 50 אותיות וקבלים וב, 50 אותיות רש, 50 אותיות ה', שוב המילה תורה מצטטרת בדילוג של 49 אותיות. האם אדם, עכשיו זה רק מה שאתם רואים בפתיחה, לאורך כל הפרק המילה תורה מופיעה עשרות פעמים בדילוגים שווים. לא פעם אחת. פעם אחת עוד אפשר לתכנן, להגיד, בוא נזיז את האות הזאת, נזיז את המילה, אבל זה על פעם אחת. עכשיו שאני צריך לכתוב מאות קודים בתוך כל עמוד, איך אני אעשה את זה? בלתי אפשרי. אפילו תיתן לאדם את כל המחשבים שבעולם, תגיד לו תכתוב לי חיבור אחד, 10 עמודים, ותכניס בתוכו את כל הקודים האלה בצופן שווה, הוא לא יצליח. למה? בכל פעם שירצה להכניס קוד חדש הוא יצטרך להזיז את המילים, ואם הוא מזיז את המילים הוא חוטא לאמת, כי הוא משנה את הסיפור האמיתי. הסיפור אמור להגיד להיסטוריה, והיסטוריה יש רק אחת, אי אפשר להזיז מילים. אתה מזיז מילים, אתה משנה את התוכן. ברור עד כאן? נמשיך הלאה. זה דרך אגב, קצת כדי לקצר, ככה זה בנוי. בראשית זה המילה תורה מימין לשמאל בדילוג של 49 אותיות. שמות, המילה תורה בדילוג שווה גם כן מימין לשמאל. ויקרא, שזה הספר המרכזי, הציר, המילה תורה לא באה בדילוגים. איזה מילה באה? יוד קי וב קי, שם השם. בדילוגים של 49 אותיות. היוד יוד, 49 ה', 49 וב, 49 ה'. ובמדבר ודברים, שוב פעם המילה תורה ב-49 אותיות, אלא שהפעם משמאל לימין. אז מה יוצא פה? דבר מאוד מעניין. מרכז העולם זה בורא עולם. למה קוראים לו האות יוד, ה', וב וה'? למה? שזה היה, ה', יוד וה', היה, הווה, ויהיה. שהוא לא תלוי בזמן, הוא מעל החומר. רק חומר זה פונקציה של מהירות ודרך, וזה נותן לנו זמן, מה שנקרא זלן. בלי, כל המושגים האלה של עולם החומר, המטריאליסטיק וולד, זה רק נוגע לנבראים, למי שנברא. אבל מי שהוא כוח רוחני, שהוא הבורא, אינו תלוי בזמן. הוא יכול לטייל בזמן, אחורה, קדימה, אין לו שום מוגבלות. הבנתם? אם יש ליוצר, ליצרן, מוגבלות, הוא בסימן שהוא בעצמו מוגבל. מישהו הגביל אותו, זה סימן שמישהו יצר אותו. לכן הבורא מעיד על עצמו שהוא הראשון, לפניו לא היה ואחריו לא יהיה. ולכן גם קוראים לו בשם הזה, שמרמז שהוא לא תלוי באף זמן. זה אחד הגדולות שלו, זה היכולת לשלוט בכל שלושת הזמנים. והלאה, זה ממשיך. ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, זה כתוב בתורה? לא, זה כתוב בתורה שבעל פה. משניות. ראש השנה לאילנות, כך קוראים לזה. זה לא כתוב בתורה. אין באף מקום בתורה את המילה ט"ו בשבט או ראש השנה לאילנות. זה רק בתורה שבעל פה ניתן. וזה עבר מדור לדור. עד שנכתב במשניות ובתורה ובגמרא ובגמרא, התורה שבעל פה והגמרא. אבל הנה, התורה כבר הצפינה את ט"ו בשבט בפנים. בקטע שמדבר על נוח, שימו לב, גם תמיד הצופן קשור לטקסט. למשל, בפרק שמדבר על הומוסקסואליות, הכניסו את המילה איידס. וכל הדברים שקשורים לאיידס מופיע בפרק שמדבר על סדום ועמורה. לא סתם זה בפרק הזה. ללמד אותך שהסוף של אלה יהיה כמו שהסוף של אלה של סדום ועמורה. כמו שהתורה אומרת, סקילה וקרת למשכב זכר. זה אחד העבירות הכי חמורות בתורה. הלאה, נמשיך. אז התורה מדברת, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה ההמשך? והייתה השם גן בעדן, דבר על גן, ובתוך הגן עץ, עצים, נכון? ונערות וכל הדברים שקשורים לאדמה, כן? והנה בפרק הזה, תראו כמה מילים שקשורות לט"ו בשבט, לעצים. חיטה, גפן, ענבים, תמר, אבות, שיטה, הארז, תאנה, ערבה, רימון, אשל, אלון, לבונה, שקד, סנה, לוז, זית, הדר וכו' וכו'. כל המילים שקשורות לשיבת המינים ולכל הדברים האלה שקשורים לעצים, שהתורה מדברת על עצים, מוצפנים כולם בדילוג שווה. תראו, חיטה בדילוג שווה, זה מוקף בעיגול. גפן, דילוג של 18. תמר, דילוג של 5. אורז, דילוג של 5. תאנה, דילוג של 14, כולם בדילוגים שונים. תראו כמה מילים, יותר מ-20 מילים, מוצפנים בעמוד אחד. איך אפשר להצפין 20 מילים, כולם בדילוג שווה, מבלי לשנות את הסיפור של האדם הראשון? אפשר לעשות כזה דבר? מכאן ראיה ברורה למי שיש קצת שכל בקודקוד, קצת, לא הרבה, שהתורה שלנו אלוקית. אז מה השלב הבא? פשוט להתחיל ללמוד איזה יום-יום, לקרוא, במיוחד, אני הייתי מעדיף שתתחילו פרשת בראשית, שזה בריאת העולם, ומיד לקפוץ לספר דברים. למה? ספר דברים זה מעין סיכום של כל התורה, ובעצם ספר דברים זה כל היהדות. מי שיקרא את ספר דברים יזדעזע כמה מצבו עגום, וכמה הוא מוליך את עצמו לדיראון עולם, לחורבן נצחי. מי שיקרא את ספר דברים, לא צריך פירוש, תקרא אותו במילים. אתה רוצה אני אראה לך כמה פסוקים בספר דברים, תזדעזע שנוגעים אליך? בוא אני אראה לך, אני אראה לכם כמה פסוקים. הנה, כי תוליד בנים ובני בנים, נפתח לי ספר דברים, ונושנתם בארץ, זאת אומרת ישבתם, התיישבתם, והשחטתם, ועשיתם פסל, ועשיתם הרע בעיני השם להכיסו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. הנה השמיים והארץ עדים, כי אבות תובדון מהר מעל הארץ, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימיה, כי ישמת ישמדון, אני אשמיד אתכם. והפיץ השם אתכם בעמים, תראה איזו נבואה מדהימה. אמרתי לכם כבר פעם, היינו צריכים להיות 50 מיליארד יהודים היום. אנחנו 13.2 מיליון, התחלנו באותו דור עם הסינים, ואין לנו הגבלת ילודה, והם 2 מיליארד, ואנחנו אפילו לא אחוז מהם, עשירית האחוז מהם אנחנו לא. אנחנו היינו צריכים להיות פי 20 מהם, לפי כמות הילדים. והנה מה, שימו לב איזה דבר מדהים, אנחנו כלום, ברור, איפה זה כתוב הנבואה הזאת, שימו לב. והפצתי אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים, אשר ינהג השם אתכם שמה. ההגה של הקרבנית זה בורא עולם, לא תומי ולא יוסי ולא ברק ולא רבין ולא, לא יודע, כל השמות הליצנים האלה שיושבים שם בכנסת, אף אחד מהם לא מנהיג אותנו, לא אוסלו ולא ההתנתקות ולא שום דבר. מה שהוא מחליט הוא מזיז את החוטים, הוא רוצה יהיה, לא רוצה לא יהיה, יום לפני הוא יכול למות, הכל יתבטל. אם הוא יטיל וטו לא יצא. אנחנו, לא, כי היהודי מצווה להשתדל בכל כוחות. תדעו לכם, עוד יסוד, אם כבר שאלת את זה, כל התביעה ליהודי לא לפי כמות ההצלחה שלו, לא כל אחד גאון, לא כל אחד חזק, לא כל אחד עשיר, לא כל אחד יכול להקים ישיבות ובניינים ובתי חולים, לא כל אחד, לא כל אחד יכול להבין גמרא, לא כל אחד יש לו את כל מה שהתורה דורשת, רק מה? במה שיש לך יבחנו אותך אם עשית את כל מה שהפוטנציאל שלך נותן. אם היה לך שכל, יבואו ויראו על מה בזבזת את השכל, השטויות או על האמת. היה לך כסף, יבואו ויבדקו מה עשית איתו, עבירות או מצוות. אנחנו מצווים להשתדל בכל כוחנו. אני רוצה להתחתן. זה לא בידי.
זה לא כפירה?
מה פתאום? זה הפוך מכפירה.
אם אני יודע שככה אמור להיות, מה אני עושה נגד?
לא.
אני יודע
שכה אמור. לא. כי התורה אמרה, כי אמרתי לך, התורה אמרה ליהודי שיש עליו חיוב להשתדל. למשל, כתוב הוכיח תוכיח את עמיתך. אתה חייב להשתדל להציל כל יהודי מעבירות. למה? שהשם יהרוג אותו, מה אכפת לי?
משהו אחר, אתה צריך לעזור לו.
למה?
כי הוא יהודי, אתה צריך להוליך אותו
לכיוון
הסוף, כי הוא
לא יצטרך. אז אתה רואה, אז אני, יש לי, תקשיב, יש לי חיוב להציל אותו, למרות שאין לי איתו כלום. יש לי חיוב להציל אותו. יש לי חיוב לעשות הרבה דברים, אבל אף אחד לא בא אליי בתלונות אם עשיתי את כל כוחי. למשל, אם שם אותי בצוהר, ואין לי שם תפילין, אני לא יענש על הימים שלא הנחתי תפילין. ומה שאמרתי קודם, אנוס רחמנה פטרי. עכשיו, אנחנו מצווים להראות להשם שאנחנו לא רוצים להתנתק, לא רוצים לוותר על ארץ ישראל. מצווים לעשות עד כלות הנשימה, עד כל מה שיכולים. אם הצלחנו, יש לנו זכות אדירה שהשם ייתן לנו שכר הזה שמעננו את החורבן הזה. ואם לא הצלחנו, סימן שהשם לא רצה שנצליח. עוד פעם, אנחנו לא מצווים להצליח. אני אתן לך ראיה, אני בא לפה שעה וחצי נסיעה, 11 שנה כבר, כל לילה כמעט. יושבים בשיעור לפעמים 100 איש, לפעמים 10 אנשים, אתה רואה בעצמך. מבטיחים, באים, לא כולם מגיעים, דברים ידועים כבר. אני, זה לא בעיה שלי כמה באו כמה לא באו. אני את שלי עשיתי, את ההשתדלות אני אדמר, השם לא יבוא להגיד לי, למה באו רק 15, למה באו רק 20, זה בעיה שלי? זה לא בעיה שלי. אלה שלא באו יקבלו, אלה שלא באו ייתנו על זה את הדין. לא היה להם זכות, השם לא רצה שכל אחד יבוא. לשמוע את האמת צריך זכות. גם מי שבא מאוחר היה לו פחות זכות ממך, שהיית פה חצי שעה לפני שההרצאה התחילה. תדע את זה. כל מי שהיה לו זכות לבוא לשמוע שמע, יש אנשים 60 שנה, נותנים להם 5 דקות צ'אנס, זהו. ויש אנשים שנתנו להם, להשם יש הרבה סבלנות בשבילם. למה? יש לו סבא צדיק, מתחנן עליו, מבקש עליו רחמים, תעשו למעני, הוא עשה איזה מצווה גדולה בחיים שלו. אפילו שהיה בן 14-15, פעם אחת עשה איזה מצווה, אולי עזר לאיזה רב, אולי הציל איזה דתי ממוות, והדתי הזה מלמד תורה יום יום ויש לו בזה זכויות, לא יודעים. אולי שם כסף צדקה, הוא היה עשיר, שם $1,000 באיזה בית כנסת, ומהכסף הזה נהיה דבר גדול. לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה הזכויות של כל אדם, זה יכול להיות מחיים קודמים, יכול להיות מהחיים האלו, זה ברור. אבל הדברים הם רק שתבין. יהודי מצווה להשתדל, אין לו יכולת להצליח, זה לא בידו, זה הכל בידי שמיים.
חוץ מיראת שמיים. לא לעשות עבירות זה כן בידי ובידך. לא לנעוף זה בידינו. לא לחלל שבת זה בידינו, אין תירוצים. לא לגנוב, לא לדבר לשון הרע זה בידינו. אם נכשלנו, נשלם על זה, ניתן על זה את הדין. וכמה שנעשה את זה יותר, עוד יותר נשלם. וגם החילוני הכי אתאיסט, ידונו אותו על כל פעם שלא עשה נטילת ידיים, שאכל לחם. למרות שהוא יתפלא, הוא ישאל את השם במשפט, השם, בינינו. זה מה שמעניין אותך, שאכלתי לחם בלי לנטול ידיים? מה אכפת לך מזה? תשאל אותי למה נאפתי, למה גנפתי. אני רואה, עשיתי דברים נוראים עכשיו שאני מבין. מה אכפת לך באמת על הדברים האלה? אם אמרתי כמה מילים, ברכה, לא, אם נהנתי לולב, ישבתי בסוכה, לא. דברתי על הרצח, אני מבין, שבת זה אותי ביני וביניכם. זה אני מבין. חייתי עם גויה, חייתי חיי הפקרות. רימיתי את כולם, כל כולי בלוב, יש לי מידות נוראיות. עכשיו אני מבין, אני אגואיסט, אני עצלן, אני אפס אפסים, אני קנאי, אני חמדן, אני כל הזמן מזיק לאחרים. זה כל מה שמאמין אותי, רק עצמי. זה אני מבין, זה אין לי מה לענות. אבל בינינו, מה אתה שואל אותי על זה ועל זה, נו? יש לי חדשות לא כל כך נעימות. כל גרגיר של העבירה, אדם ייתן עליו את הדין. זה לא אני אומר, זה גמרא מפורשת. עתיד אדם, מבלי יוצא מן הכלל, מי זה? ליתן דין וחשבון על שיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים. אמר לה, למה לא קיבלת את המזגן? השארת אור בשירותים, תלכי איתך בית האור. לא, אתה תקום. מה יצא מזה? הוא בסוף קם. ביום הדין דנים עכשיו על כמה משפטים האלה. למה אמרת לה ככה? אתה יודע שהיא כל יום מטפלת בילדים? למה לא ריחמת? למה זה? הכל דנים. אם הוא עשה בסוף ותיקן, עונשו פחות. אם הוא בסוף נתן לה לקום, או מיוחד עם הריון, כל דבר לוקחים בחשבון. תורה אומרת, אחד שגנב כבש, אחד שגנב שור, לא אותו עונש יש להם. לא אותו עונש. למה? אחד יתאמץ יותר בגניבה והזיע יותר, טיפה פחות עונש יש לו, קצת פחות. אפילו את זה השם מביא בחשבון. תבין, אדם למד תורה עם מסגן, בלי מסגן זה כבר לא אותו שכר. אחד יתאמץ והשני פחות. אחד קשה לו לשמור שבת, השני קל לו, מה אכפת לו, נהנה, יושב, אוכל, הוא מבסוט, הוא אוהב לדבר דברי תורה, זה שקשה לו שכרו פי אלף. לפי הצער ככה שכר, הגמרא אומרת, לפום צערה אגרה, לפי המאמץ ככה שכר, אין לי ולך אותו שכר על המצוות. יש מצוות שלך יותר שכר כי יותר קשה לך, ויש מצוות שלי יותר קשה, ולפי מה הקושי, לפי מה היינו בחיים הקודמים. אם אני כבר בחיים הקודמים תיקנתי את היושר שלי, אין לי יצרה לגנוב ולרמות. ואם אתה לא תיקנת, אז אתה כל הזמן מרמה. אז עכשיו אם אתה עוצר את עצמך מלרמות, נשרף לך הלב. וואו, יכולתי להרוויח $1,000 בשנייה. אבל מה אני אעשה שהשם אמר שאסור ככה לזייף ולגנוב? אז עצרת את עצמך. עכשיו אני שעוצר את עצמי, בכלל לא מפריע לי. מה, אני בכלל לא יכול לדמיין את עצמי גונב. ויש אחר, תראה כמה קשה להם לגנוב עם כל הזקן שלהם, כמה הם נלחמים בעצמם ובסוף נכשלים. אז לפי הקושי ככה השכר, זה צריכים להבין. הרבה טועים, אומרים תראה את ההוא, שופטים אנשים לקף חובה, מאיפה אתה יודע? אולי אלא קצת שהוא עושה, קצת שהוא עושה יש לו שכר יותר ממך. מאיזה בית אתה באת? הוא בא מהקיבוץ בכלל, מה לימדו אותו שם? לאכול שפנים ביום כיפור? שלמי להם כפות שיבוא לעבוד בשדה ביום כיפור. למה? אז היום אנחנו עושים לקחת חופש, לנסוע לאילת. אומרים, אל תיסעו לאילת. בואו תעבדו כרגיל, ניתן לכם כפול מזכורת. אחד כזה שני השומר שבת ושומר כיפור, מגיע לו יותר שכר אחד שגל הזה בני ברק. פשוט. דברים פשוטים, זה כבר סברה הגיונית פשוטה, אף על פי שהדברים כתובים שחור על גבי לבן. כתובים מפורש. בואו קצת, עוד קצת מתקדם, תראה מה הוא אומר פה. הפצתי אתכם בעמים ונשארתם במתי מעט. קצת. היינו צריכים להיות 50 מיליארד, 40 מיליארד, קצת, כלום, מתי מעט, מתי מספר, בכלל בקושי אפשר לספור אותנו. ומה עבדתם שם אלוקים, מעשה ידי אדם, עץ ואבן, עץ. רמז לנצרות שעתידה להיוולד עוד 1,300 שנה, הצלב הנוצרי, העץ, נקון ווד, מה שהם אומרים, מה שהרבה ישראלים בטיפשותם עושים גם כן נקון ווד, לא יודעים שזה מנהג של הנוצרים ששפכו דם של טונות של דם של יהודים הם שפכו, אלה הנקון ווד האלה. מעשה ידי אדם, עץ ואבן, הנוצרים עשו את זה, והם עובדים את זה, הנה, Jews for JC, כל הרפורמים האלה שעושים חתונות בכנסיות ביחד עם רבי וכומר וכל הדברים האלה, זה מה שכתוב כאן. שים לב, תראה, אלפי שנה לפני שזה התחיל כבר זה כתוב. זה אבן, על איזה אבן מדובר פה? האבן של מכה. שים לב, שני הדתות שכבשו את העולם, נצרות ואסלאם, מפורשות חפו מפורש. אתה רוצה לשמוע שזה לא רק המצאה? אתה רוצה לראות שזה באמת כתוב בפסוק? לא תאמין, בוא תראה.
כאילו אומרים שכולם כאילו בעצם היו יהודים ובכלל יהיו משהו אחר.
לא מדויק. בואו תראו. אני אראה לכם קטע מדהים. איפה זה? מקווה שנמצא את זה. ספר דברים, ממשיכים, הנה אני מביא לך עוד ראיה, תראה. להוריש גויים וכו' וכו', לתת לך, וידעת היום והשבותה לבריך. להכניס את זה ללב זה קשה, לכן התורה דיברה בלשון להשיב. לדעת זה 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים, כל פלגמט בסוף מבין. כולם מבינים בסוף. אבל מה, להכניס את זה ללב, להעביר את זה למעשים? זה יכול לקחת 20 שנה, 30, 40 שנה. עובדה, רואים אנשים בגיל 60 ועוד לא חזרו בתשובה. משהו אצלהם יש קצר בין הידיעה לבין המעשה. לא עוברים למעשה. זה הכי גרוע. יודעים ומזידים ועושים נגד. ותראו מה כתוב כאן. והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה, שים לב את ההמשך של הפסוק. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. ציווי ליהודי לשמור מצוות אשר, למה? השם צריך ממך טובות? מה הוא צריך ממך? חסר לו משהו? לפני שנבראת הוא לא היה מושלם? הוא מושלם באותה מידה. שים לב, אשר יטב לך ולבניך אחריך. למען יטב לך, סמוך עליה, אני יודע מה זה נקרא טוב ומה לא. אני יטיב לך. בן ואתה מבין... בן ואתה מבין, כי זה הניסיון, כי מנסה השם אתכם.
אתה רוצה שיהיה לי טוב?
כן.
תיתן לי טוב.
לא.
למה?
אני אתן לך משל, תבין. אם אני מזמין אותך אליי הביתה, אני עכשיו מזמין אותך לחודש לגור אצלי. חודש ימים. אתה בקושי מכיר אותי, ראית אותי הרצאה שנייה סך הכל. ואתה בא אליי הביתה, נתתי לך חדר, מכונית, מפתחות, קרדיט קארד, כסף, מטפלים בך, מאכילים אותך, מבשלים לך, עושים לך כביסה, לא נותנים לך להזיז פירור, רק תחיה כמו מלך, הכל עושים לך. כן אדוני, כן אדוני. טוב, זה יום יומיים, אתה מרגיש בכיף. אחרי 3-4 ימים, אז אתה בא אומר לי, שמע חביבי, לא כל כך נוח לי, אני רואה שאתה עובד קשה, אפשר לעזור לך להרים את הקניות מהאוטו לבית? אז אני אומר לך, לא, שף, תנוח, אני אעבוד, אתה תנוח. אתה אומר, לא, אני מרגיש רע, תן לי להרים את האבטיח, תעזור, תן לי לשטוף את האוטו, אני אלך לסופרמרקט, אני אוציא את הפחי זבל. אז אני פה קוטע אותך, ואומר לך, בוא ננתח פה את המהלך רגע. תראה, כל דבר בעניין של עיון, אתה תגיע למסקנות הנכונות. מה המהלך? המהלך הוא ככה. אתה התחלת להתנהג נגד רצונך. מה פירוש? הרצון של כל אדם, יהיה מי שיהיה, מה שנקרא בטן גב, להתפנן. שישרתו אותו, שיעשו בשבילו, למה שיזיע, למה שירח את הזבל, למה שילך לסופרמרקט, יעבוד שעה בתור. למה? הוא לא רוצה את זה. עובדה, אם הוא יכול להתפטר מזה, הוא מתפטר מזה. אתה עכשיו מציע לי עזרה בפחים, עזרה בזבל, עזרה בבישולים, עזרה בלשטוף את האוטו. לא בגלל שאתה אוהב את זה. אתה שונא זה כמו אתמול גם היום, אותו דבר. אלא התחיל להיות בך בעיות במצפון. נשמה האלוקית היא בנויה במידות של השם. הרמח"ל כותב, מקור הטוב רצונו להטיב. והנשמה דרכה לקבל את הטוב, היא לא רוצה את הטוב בחסד. הגמרא קוראת לזה נעמה דקיסופה, לחם עוני. לכן אומרת התורה, שים לב, כל העניין של החיים זה ניסיון, כי מנסה השם אתכם לראות הישכם אוהבים את השם או לא, או כי את אשר יאהב השם ייסרו. השם ייסר את מי שאוהב, לא את מי שלא אוהב, הפוך מה שחושבים. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסריך, וכו' וכו'. לראות את אשר בלבבך, יש הרבה פסוקים, ניסיונות, הכל ניסיונות. למה? להטיבך באחריתך, או הנה מול עיניך, אשר יטב לך ולבניך אחריך,
למען תאריך ימים וכו' וכו'. עכשיו תראה, כשאתה מרוויח את זה, כשאתה עובד בשבילי ואני צריך לשלם לך מזכורת, אתה לא מתבייש לבוא ולהופיע במשרד לקבל את המזכורת. אף אחד לא התבייש לבוא ולקבל את מה שמגיע לו בדין. אבל כשנותנים לך חסד ואתה מרגיש שלא מגיע לך, אתה לא נהנה מזה. יש פה יסוד אצל האדם, נכון? נכון, זה ביסוד. ככה האדם נברא,
חכה.
אלוקים לא ברא, אתה לא מבין, זה הטעות שלך. אתה חלק מאלוקים, זה כל הבעיה. אלוקים ברא את הגוף, את העולם. הנשמה היא חלק אלוה ממעל. הנשמה היא לא נבראה, היא חלק מהשם. תבין, לוקחים עכשיו דבר שנקרא השם ומפצלים ממנו חתיכה למיליונים של גופות, וכל אחד מהם מרכיב את הפאזל. זה נקרא חלק אלוה ממעל, זה הנשמה האלוקית. מה אומרים בתפילה? נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה וקירו, אתה תזמני להחזירה ולעתיד לבוא וכו' וכו'. ומה החז"ל אומרים? מה זה נשמה? רוח ממלא לה, כוח הדיבור. זה האדם נבדל מהבהמה. מותר האדם מן הבהמה, אם כי הכל עבד מלבד הנשמה הטהורה, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון. זאת אומרת, חלק אלוה ממעל נתנו לך, אתה צריך לשמור אותו, לא להחתים אותו, לא ללכלך אותו, להשאיר אותו כמו שקיבלת אותו, נקי. עכשיו שמע, כשאתה מקבל עונג ולא יובחת אותו, אתה סובל, אתה לא נהנה מזה. מה הראיה? הנה ראיה, שאתה פתאום מוכן להוציא זבל, ואתה מוכן לנקות ולעזור לי, ואם תראו אותי מרים, תבוא ותרים, למרות שאתה לא אוהב, כיוון שאתה אומר, אני חייב להצדיק את מה שאני מקבל. וככה המדרש אומר, שהנשמות אמרו להשם, אל תן לנו חסד. נתן להם באמת חסד בהתחלה. תן לנו מערכת שנרוויח. אבל אני עולה איתך מדרגה, עוד מדרגה, לא יודע אם אתה תוכל להבין את מה שאני אומר לך, או מי שפה יבין את זה, אבל אולי יום אחד תשמע את ההקלטה, כבר תהיה גדול בתורה, תבין את זה. יש כל מיני מדרגות בלהסביר את המצוות של הקדוש ברוך הוא. יש מדרגות, למשל, אני אקח דוגמה. מצווה, קבל את אביך ואת אמך. קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך וכו' וכו'. שומעים? עכשיו, כולם, כל מי שתשאל אותו, כל רב, כל תלמיד, תגידו, למה צריכים לכבד את ההורים? אז כדי לסבר את האוזן, מה יגידו לך? הכרת הטוב. ההורים עשו לך טוב, גידלו אותך, בכו עליך, רצו בשבילך, רופאים, אוכל, פרנסה, איך לא תכבד אותם, נכון? וככה אף אחד לא מקשה על זה, אבל זה באמת לא נכון. זה רק כדי לסבר את האוזן. איך אתה יודע שזה לא נכון? תן לך ראיה. זה היינו לומדים כבר מי ואהבת לרעך כמוך. אם את הרע שלי, ידיד, חבר, שכן, אני צריך לאהוב כמו שאני אוהב את עצמי, שלא עשה בשבילי כלום, קל וחומר את אבא ואמא שלי, שטיפלו בי ועזרו בי, ושזה צריך ואהבת לקבל את אביך ואת אמך, זה אפילו כלב היה מבין, שאם הוא צריך לכבד את הכלבים בשדה, אז את אבא ואמא שלו גם צריך לכבד לפחות באותה מידה. אלא, מה הבא היסוד הזה שמקבל את אביך ואת אמך? מה הסוד שבדבר? זה כאן צריכים להבין יסוד מאוד חשוב ביהדות, שצריכים קצת לחפור ולהבין אותו. אם תלמד באמת את התורה ואת הגמרא, תבין שמה קדם למה, העולם או התורה? מה נברא קודם? התורה נבראה לפני העולם, נכון? היא ניתנה בערך 2,000 ומשהו שנה אחרי בריאת העולם, היא רק ניתנה לעם ישראל בפומבי, אבל התורה הזאת היא הייתה כבר 974 דורות לפני בריאת העולם. תתקעד דורות לפני בריאת העולם, התורה של השם הייתה מוכנה בשמיים לרדת. לאן? עוד לא היה לאן לרדת. אחר כך השם הסתכל בתורה, זה מה שנקרא בשפת המהנדסים בלופרינט, סרטוט סכמטי בעברית. בלופרינט, מה זה בלופרינט? השם הסתכל בתורה ולפי התורה בראת העולם, לא הפוך. כולם חושבים היה עולם, ועכשיו העולם הזה היה צריך חוקים, השם עיצב תורה שיתאים לאנשים כדי שאחד לא יערוץ לשני, אחד לא יגנוב, יכבדו וכו' וכו'. וזה הטעות. קודם כל הייתה התורה מאלף עטף כל המצוות בלי הסיפור ההיסטורי. כל הסיפור ההיסטורי עוד לא היה, כי עוד לא הייתה היסטוריה. מה כן היה? כל הסודות של המצוות ואיך שהן כתובות בתורה וכו', מה שהשם אמר לעשות כבר היה כתוב. ולפי זה השם ברא את העולם. למשל, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ככה היה כתוב, לכן השם התחיל בשמיים ובארץ. כתוב היה תוהו ובוהו, אז השם עשה באמת תוהו ובוהו. לפי התוכנית, שלב שלב. אחר כך כתוב שהאדם נברא ביום השישי, אז באמת השם עשה אותו ביום השישי. כתוב שהיה זכר ונקבה ומהצלע, ועשה לו צלע, והוציא ממנו חווה, וככה זה הכל לפי, לפי התורה. ואחר כך כתוב שלאנשים בתורה היה הורים, לכן השם עשה הורים לאנשים. השם יכל שהאדם יוולד מתפוז, מביצה, כמו תרנגול, או מעץ, יהיה עץ, יהיה עצים בשדה, העצים האלה יש להם, ככה השם ברא, ברא עצים פירות, יום אחד הפרי מבשיל, נופל, נבקע, יוצא ממנו איזה גמד קטן, ומתחיל ללכת, הולך, ולאט לאט גודל, ונהיה בן אדם. ועוד אנשים נולדים, כל פעם העצים האלה גודלים, מגדלים תפוזים חדשים, והאדם נופל, ועוד בן אדם נולד, ועוד אחד נולד, מה צריך הורים בכלל? של מה צריך הורים? כיוון שכתוב בתורה, מצווה כבד את אביך ואת אמך, השם עשה לך הורים. ולכן הוא נתן לך את כל המצוות האלה, לכבד אותם, לעמוד שהם נכנסים, לא לשבת בכיסא, לא להתפרץ לדבריהם, ואף פעם לא לסתור את מה שהם אומרים, וכו' וכו'. אבל האמת, שאף בן אדם בעולם לא מבין את הסוד של הקדוש ברוך הוא. לא למה הוא ברא את העולם, לא למה הוא עשה את הניסיון הזה. כולם מסבירים עד איפה שהקצה של השכל האנושי יכול להגיע. מי הם גדולי ההיסטוריה? הרמח"ל, הגאון מווילנה, הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, הרמב״ם, הרמב"ן, כל המפורסמים האלה, זה אנשים שהגיעו לרמה אלוקית. אף על פי כן, אף אחד לא יכל לדעת את הסוד של השם. שנאמר, פסוק, ונגד זה אתה לא יכול לעשות כלום. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי דרככם. והתורה ממשיכה ואומרת, כי כאשר יגבע הנשר מהתולעת, כך גבעו מחשבותיי ממחשבותיכם, וכך דרכי מדרככם. פירוש, אתה תולעת ואני ביחס אליך כמו נשר. אתה לא יכול לרדת לסוף דעתי. אתה לא יכול להבין למה יש מצוות תפילין, למה זה ככה. וזה הסוד שאנחנו נגלה רק בעולמות הבאים, בעולמות העליונים. רק כשאדם יצא מהעולם הקטן הנמוך הזה שנקרא עולם, עולם החומר, עולם היצירה פה, עולם הבריאה, רק יהיה לו כמה מדרגות בשלבים שלו. יהיה שלב שאדם ביום דין בדין של מעלה יבין את כל החיים שלו, למה הוא פספס את האוטובוס, למה הרכבת לא הגיעה, למה החבר שלו נהרג בתאונה והוא לא, למה הוא התחתן והחבר לא, למה החברים כן והוא לא, למה הוא חולה והשני לא, למה, על מה הוא קיבל את המחלה, על איזה עבירה הוא קיבל את זה, למה הילד שלו ככה, למה לא היה לו בנים, למה, למה ולמה ולמה. הכל הוא יבין. עכשיו לא מבינים כלום, אתה מסכים איתי. אתה לא יכול להגיד להצביע דבר אחד להגיד אני מבין את המהלך של השם, לא מבינים. אבל בעולם העליון הכל יהיה ברור, ואז אדם יבין שהרבה דברים שהוא חשב שזה רע זה טוב, והרבה דברים שהוא חשב שזה טוב זה רע. זה הטעות של אנשים, שהיחיד שמוסמך לקבוע מה זה טוב זה זה שברא את המושג טוב ורע, לא מה שאנשים חושבים. איך נברא יכול לדעת מה טוב לו? רק הבורא יכול לדעת. גם היטלר חשב שלהרוג שחורים ויהודים זה טוב. אפשר להוכיח שהוא צודק? לא. אפשר להוכיח שהוא טועה? גם כן לא. לעולם לא נדע. אנחנו חושבים שזה חוצפה וזה גזענות וכו'. אבל הרי הגויים טוענים עלינו שאנחנו גזענים, ובצדק. כי אנחנו עוקבים אחרי חוקי התורה, והיצרן אמר, אתה יותר טוב מהגוי. אל תהיה כמותו. אל תתחתן איתו. אל תאכל איתו. אל תעשה איתו. מה אתה רואה לי פה? שהתורה שלנו באמת מקפחת לכאורה את הגויים שהם לא ברמה שלנו, אבל אנחנו להבדיל מהגויים אנחנו לא גזענים בגלל שבחרנו להיות גזענים. אנחנו כדרך אגב גזענים בגלל שאנחנו שומעים בכל היצרן שהגויים בעצמם מודים שהוא אלוקים, והם בעצמם מודים שהתורה שלו אמת, ושם כתוב על הרוסי שהוא חלאה ועל הנאצי שהוא בהמה. שם כתוב בפרם בפר חמורים, הם קוראים את זה. אבל יש בעיה אחת, הם לא אמינים, הם לא אגונים להודות. אבל תתפלא, אני כבר היה לי כמה אגונים מביניהם שאמרו לי, לא משנה מה, אתה יהודי ואתה העם הנבחר ואני לא, מפורש, אתם are the chosen people. אבל רק דבר אחד תדע, שכל מה שכתוב chosen people, העם הנבחר, זה רק למי שהולך בדרך השם, שנאמר אם תלכו בחוקותיי ושמרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם ויתם לי עם סגולה, אז באמת אתם עם סגולה, עם מסוגל, סגולה מלשון מסוגל, אתם מסוגלים לעשות דברים גדולים. אבל אם לא, שום סגולה ושום כלום. והראיה, הלכה לשולחן ערוך, יהודי מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר, שום הבדל בינו לבין אחמד. וזה מספיק למי שמבין, והמבין יבין. ואם לא יבין, אז יבין בדרך הקשה. באחד הדרכים הוא יבין בסוף. אני חושב שמספיק להיום, אולי אני אראה עוד דבר אחד אחרון. הרי אפשר, לדבר בעוד לשנה ולשנתיים ולשלוש ולא להפסיק. זה לא נגמר, התורה זה דבר אדיר, זה כמעיין המתגבר. ותדעו לכם, אחד הדברים בהרצאות האלה זה לא רק מה שהמרצה יודע, זה מה שמסיים לו משמיים, וזה לפי הזכות של אלה ששומעים, לפי מי ששומע. לפעמים אני הולך למקומות שאני מרגיש חסימה משמיים, לא להגיד דברים מסוימים, ממש חוסמים אותי, מבלבלים אותי, אני שוכח איפה הייתי, איך זה קורה. אין לה, השם לא רוצה שאנשים ישמעו שם. לפעמים יש גויים בקהל, במיוחד בהרצאות שלי באנגלית, הרבה פעמים מסתננים גויים. מסתננים גויים, או שהם מסכנים, הם בעצמם, האבא היהודי והאמא גויה. אז הוא לא יודע שהוא גוי אפילו. יושבים לך בקהל כאלה אנשים, לצערנו הרב, כחלק מההתבוללות הנוראה. העם היהודי איבד מעל 7 מיליון יהודים בנישואי תערובת מאז השואה, ועל זה אף אחד לא בוכה. אני חושב שמספיק להיום, אם יש עוד איזה שאלה שניים נענה על השאלות, אפשר להדליק את האור.
את הגויים המתבוללים האלה, אם נגיד בנם יהודי הולך לחתן איתם, אפשר
להראות
את זה
ברבנות? ודאי, מה השאלה? מי שלא רשום, החתונה שלו לא רשומה בארץ ברבנות, הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול לקבל שום זכויות של יהודי. אני אתן לכם, אני אסביר לך איך זה עובד. אני אסביר לך איך זה עובד. אם עכשיו אתה תכיר מישהי אמריקאי, יהודיה, ואתה תתחתן פה על ידי רב אורתודוקסי, 100% כשר, אתה תגיע לארץ, אתה לא נשוי ביניהם, אתה צריך להוכיח איזה רב חידן אותך, ובודקים לרב הזה רשום ברשימות שלהם או לא. אם זה רב שהם לא יודעים מי זה ומה זה, הקידושים שלכם בחזקת ספק, לא יודעים מי אתה, מה אתה, עד שלא תוכיח שאתה בחתונה אורתודוקסי, זה רב הזה שמוסמך ויש עדים שהוא כשר, לא מכירים בחתונה שלך. זה ברבנות. אני לא יודע, היום, כל שני וחמישי שם משנים את החוקים עם ממשלת הרשע שם, שמשרד הפנים בידיים של אנשים שלא יודעים מה זה תורה ומה זה יהדות בכלל. שימו לב למי נתנו לשמור על החלב, לחתול. נתנו לשונאי ישראל לקבוע מי יהודי, מי יקבל תעודת יהודי. הם שמעצמם מתנהגים יותר גרוע מגויים, הם יחליטו עכשיו איזה גוי יקבל תעודת יהודי. אלה שיושבים במשרד הפנים, אני יודע איך קוראים לו, אופיר פינס, לפיד, שלפיד, פורד, כל הרשעים האלה למיניהם. כן, כל אלה, נו, בקיצור, אלה נותנים, הכל בשיטה, זה הכל מתוכנן. אדרבה, שיביאו לנו עוד איזה מיליון רוסים גויים מזרע עמלק, שבכלל לא יהיה עתיד לילדים שלנו, עם מי להתחתן ועם מי לא. איך עושים? תבין, היום, תבין, אמרתי לכם את זה, אני לא יודע אם פה, אבל אני חוזר על זה כבר עם ועדה. הדור הזה לא יוכל לחתן את הילדים שלו, אני מדבר על החילונים. לא יוכל. מי שיחתן את הילדים שלו, תמיד יהיה לו ספק גדול אם הם יהודים או לא. למה? זה כבר דור שלישי שיורד מהתורה. ולכן, כל ישראלי בישראל היום, הוא בספק יהודי, ספק גוי, זה מצבו. לא ברור אם הוא יהודי או לא. יש לך כל כך הרבה רוסים שכבר נולדו בארץ, הם כבר בני 12, בני 14, בעוד 6-7 שנים הם כבר היו חיילים, והם גויים גמורים. גויים גמורים, יש להם בתעודה יהודים. זהו, ואי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אנחנו נמצאים פה בדור, כמו שהגמרה הבטיחה, נבואה אדירה, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב ודור ש... או דור שכולו זכאי. אז כולם מפרשים את המילים כפשוטם, לא מבינים את הסוד בדבר, חושבים או שכולם יהיו צדיקים הוא יבוא, או שכולם יהיו רשעים הוא יבוא. לא נכון, זה לא יכול להיות שזה הפירוש. אם זה הפירוש, בחיים הוא לא יבוא, בחיים הוא לא יבוא. אף פעם לא יהיה כל היהודים צדיקים ואף פעם לא יהיה כל היהודים רשעים. זה משאלת לב אולי, זה לא יכול להיות. מה הפשט פה? מה הסוד? דור שכל הדור חייב, או דור, כל הדור זכאי, לא הולך על כל העולם. מה הולך? שכל יהודי ויהודי בפני עצמו יהיה או כולו צדיק או כולו רשע, לא יהיה יותר בינוניים. עד עכשיו, מאז קום המדינה ועד היום, ההידרדרות הלכה והחמירה יותר ויותר. בקום המדינה 80-90% היו דתיים, כיפות שחורות, סגורות, סרוגות, אני מדבר לפני 50-60 שנה. כל הסבתות שלנו באלבומים, תפתחו ותראו, היו דתיים, מטפחות, זקן, בית כנסת, כיפור לא היה מקום באף בית כנסת להיכנס. ככה היה. אנחנו כבר דור שלישי מהסבתות, היה ההורים שלנו באמצע ואנחנו. והדור הקודם התחיל להתקלקל, והדור הזה כבר גדל כמו גויים. והבנים שלנו גויים של גויים כבר, בכלל. אין, זה כבר אין להם שום קשר מקרי אפילו ליהדות. חוץ מזה שהיא נשמה יהודית, תואה. זה מצב כזה, עכשיו שימו לב. בדור הקודם, כל יהודי היה עושה מצוות, לא הכל, חצי. צם בכיפור, מניח תפילין, שומר לפעמים שבת, לא תמיד. אוכל כשר, פסח עושה כמו בן אדם, ליל סדר. היה מסורתי, זה מה שנקרא מסורתי. מה קרה למסורתים האלה? זה נהיה מסורתי. מסורתי, כל יום חתכו עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה, לאט לאט נהיו גויים גם הם. הדור הזה, למי שמכם יש עיניים חדות, שימו לב מה קורה עם החילונים. הם חייבים בעל כורחם לקבל כיוון. או לאמת או לשקר, אין אמצע יותר. הדור הזה, כל המסורתים הולכים ונעלמים. או שנים גויים גמורים והולכים להודו ולנפל ולטיילנד וחיים גמורים, זבוקים בחוף, סמים, אין לו שום קשר ליהדות. או שחוזרים בתשואה ונעים צדיקים גמורים. והאמצע מסתנן, ימין או שמאל. אותו דבר בכנסת. לא היה אף דתיים בכנסת. עכשיו יש 20% דתיים, 20% שונאי דת, והאמצע מתנדנדים. לא לגמרי רוצים שהדת תצא, אבל גם לא בעד הדת. אבל האמצע מסתנן. המפלגות הדתיות יותר גדלו, והשמאלנים יותר גדלו. האמצע, שהיה מה שנקרא ליכוד ומערך, לאט לאט הצטמצם. פעם הם היו 50 מנדטים כל מפלגה, אם אתם זוכרים את הימים האלה. עכשיו ירדו ל-22, 21. איפה זה הלך? הלך או לרשעים או לדתיים, אחד מהשניים. וזה מה שקורה עכשיו. אצל כל בן אדם ובן אדם יהיה מציאות. חביבי, זה to live or to die. Take it or leave it. Yes or no, צ'אנס אחרון. זה יהיה לכל אדם הזה. זה מה שיקרה לפני ביאת משיח. או שאתה איתי או שאתה נגדי, אין כזה דבר חי בשני עולמות. לא יהיה כזה דבר מניח תפילין ויש לו גויה בבית. שומר שבת אבל עוד הולך לדיסקו במוצאי שבת. זה ייגמר הדברים האלה. ועד עכשיו אנשים חיו בשני עולמות. לפני ביאת משיח אי אפשר יהיה להשאיר כאלה אנשים בעולם שהם חצי צדיקים חצי רשעים, שלא ידעו איך לשפוט אותם. ייתנו להם כמה מבחנים, ואו שהם ייכנסו לצד של האמת או שיפלו לצד של השקר ויסננו אותם ויעבידו אותם גם כן לעולם. אחד מהשניים. וזה נבואות מפורשות. ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב הוא בא, לא בשביל אלה שממשיכים לחיות כמו גויים. הגואל בא רק למי ששב מפשעו, שנאמר בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל הארץ וכו' וכו'. יהיה ככה, כזה תהליך. יהיה צרות נוראיות, זה מה שנקרא גוג ומגוג. כתוב שלפני ביאת משיח צרות שלא היה כדוגמתם בהיסטוריה של עם ישראל. זה מה שנקרא בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה. יבוא זמן ותבינו על איזה צרות אני מדבר. נבואות מפורשות יש על זה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. שבת מלשון לשוב, לא לקבל תשובות. חושבים לחזור בתשובה וקיבלתי תשובה. תשובה זה נשון שבתי, שבתי מדרכי הרעה, חזרתי בי. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, מהי השלב הבא? ושב השם אלוקיך וריחמך, השם ישוב מהתוכנית שלו להעביד אותך וירחם עליך וריחמך ויעביר אותך, מה שנקרא ככה בפרוטקציה. למה? שבת בתשובה. שומעים? ושב השם אלוקיך וריחמך וכו', ושב וקיבצך וכו'. זה מה שיקרה. יהי רצון שאנחנו נזכה להיות באלה שהתקיים בנו הפסוק ושבת אנשים אלוקיך בחיינו, כי כשאדם נפטר כבר אין יותר צ'אנס לחזור בתשובה. תדעו, אדם שנהיה נכה וחזר בתשובה לעולם לא יקבל את אותו שכר שהוא הולך על הרגליים וחזר בתשובה. אדם שהוא עשיר, הכל הולך לו ופתאום איבד את כל כספו וחזר בתשובה, כבר שכרו לעולם לא יהיה אותו דבר. נראה אותך שאתה בראש הפירמידה, שאתה חוזר ומקיים ושומר מצוות, ויש כמה עשירים כאלה בארץ, כמו לביו ועוד הזיסר, מולטי מיליונרים במאות מיליונים שומרים ומניחים תפילין, הרמב״ם מניח תפילין, רבי יהודה הנשיא היה הכי עשיר בכל הארץ, יותר מהקיסרים הרומאים, וכתב את המשניות, והיה צדיק יסוד עולם, והניח תפילין, שמר מצוות, כל הדורות, זה לא היה נוגע, אנשים ידעו, יש אמת ויש שקר, לא חשוב מי אתה, זכר, נקבה, עשיר, עני, וכו' וכו'. רק בדור הזה יש כזה בלבול. אני, החוכמה היא לא רק לשמוע ולהרים, חוכמה היא תכלס מה מחר בבוקר. מה מחר בבוקר? זה יצא מפה, מה ששמענו, זה ייכנס לתת מודע, לבקרום, או שמחר אתם הולכים לקום בבוקר ולהגיד, רגע, רגע, הרי אתמול מה ששמעתי זה הזדמנות שלא תהיה דוגמתה, אולי כן, אולי לא, אולי אני מת עוד שבוע. כל רגע האדם שיוצא למד יודע אם הוא יחזור בדור כזה רב תהפוכות, אולי זה צ'אנס אחרון שלי. תדעו, הרמב״ם כותב יש כמה צ'אנסים לאדם, וכל צ'אנס יש לו פחות סיוע מהשם, מהקודם. בפעם הראשונה היה לו הכי הרבה סייעתא דשמיא, פעם שנייה פחות, פעם שלישית פחות, פעם רביעית פחות, עד שכותב הרמב״ם. והעונש הגדול ביותר ליהודי, תדעו, שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. רוצה? טוב, עכשיו אני אחזור. השם אומר, תולי, חיכיתי לך. והיה לי מקרה כזה, אדם בן 45 הוא כבר נהיה, היה נוהג בהר סיני קאר סרוויס, זה ברוקלין, ושנתיים חיזרנו אחריו שיבוא לשבת במונסי, הוא התנדנד, חיים גויה בבית, קושית, רחמנה לצילן, אבל נשרף בתוכו, יודע שהוא חי חי שקר, יודע את האמת, היה בהרצאות קצת, התנדנד, הוא צריך דחיפה, צריך גב, מישהו שייתן לו את הדחיפה, בוא לישיבה, בוא לשבת, בוא, לא, לא, כן, השבת, עוד שבוע, אני עכשיו לא יכול, קיץ, חורף. יום אחד בא לי בחור, אומר לי, לא תאמין, הוא הסכים לבוא, השבת הוא יבוא. ביום חמישי בלילה היא דקרה אותו למוות, הסכים לבוא לישיבה, זהו, לבוא להישאר, לעזוב אותה והכל. השם אמר, חיכיתי לך 10 שנים, 20, לא יודע כמה זמן, היה לה, השם יודע כמה צ'אנסים נתן לו, הוא החליט לבוא ולא זכה. שימו לב, תזכרו את הסיפור הזה, זה צריך לזעזע את כולנו. אל תחיה בדמיונות ובאשליות, אין לנו שום ביטחונות, אין לנו פוליסת ביטוח בכיס, אדם לא יודע מה יהיה איתו, וגם אם הוא יודע שהוא יחיה עד גיל 100 בטוח, לא מותר לו עוד רגע אחת לעשות עבירה. איך אפשר לעשות בעבירה? מה? בגלל שהאקדח לא יורה מיד? אבל רושמים לך בפנקס, עין רואה ואוזן שומעה וכל מעשרה בספר נכתבים. מה, אתה אידיוט? אתה לא רואה מה כתוב? זה עליך מדובר. אז מי מדובר? סבתא שלך, סבא שלך הם בגן עדן, הם הרי צדיקים, אל תדאג. עליך מדובר, איך אתה לא מזדעזע? איך הלב שלך לא רועד? איך? הרי אדם אם עכשיו הוא הדליק את המחשב ורואה שפתאום המניה צנחה, מה קורה לו בלב? הוא לא יכול לנשום. אם נפל לו דיל בריליסטט אחרי חודשיים שהוא עובד 10-20 אלף דולר קומישן, ומישהו יתקשר להגיד לו שהדיל נראה לו שעומד ליפול, מה קורה לו? הוא לא יכול להחזיק את הטלפון בשביל קצת כסף. שוטר עצר אותו בשביל 100 דולר רפורט באחד בלילה, הלב שלו ירד לנו לנעליים, הוא לא יכול לנשום, אקסקיוז מי אופיסר, הוא לא מוצא את הרישיון מרוב מתח. על מה? ולאבד חיי נצח, לאבד מיליארדים של שנים של עונג, עונג שאין דוגמתו. חז"ל אומרים, למה השם לא גילה את הסודות של גן עדן? כי אי אפשר להבין את זה בתוך גוף, אי אפשר. אומרת הגמרא, כל תענוגות העולם הזה לא ישבו לשנייה אחת בגן עדן לעונג של הצדיקים. כל תענוגות העולם הזה לא ישבו לשנייה אחת של הצדיקים. זה מספיק. זה כמו לקחת אדם עיוור, לקחת אותו לים אלת, להושיב אותו שם עם חכה ולהגיד, שמע, ינקלה, איזה מים כחולים, נפלא, לא? אומר, מה זה כחול? אומר, לא, זה כמו השמיים. אומר, מה זה שמיים? אומר, זה דומה לירוק. אומר, מה זה ירוק? שובר את הראש, איך אני אסביר לו לעיוור הזה מה זה כחול, איזה יפה זה? אי אפשר להסביר. אתם יודעים למה אי אפשר להסביר? בגלל שהיאנקה לעיוור הוא לא מתוכנת בראש שלו לדמיין מה זה כחול. זה כמו מחשב, מחשב רק יודע מה שהכניסו לו, אפילו פעם אחת, זה מספיק, הוא כבר זוכר את זה בממורי, הוא ישלוף את זה בפעם הבא שתכניס שתי אותיות, כל המשפט יצא. למה? כי ככה הוא בנוי. אותו דבר זיכרון של אדם, אדם לא יכול לזכור מה שאף פעם לא היה לו בראש, אבל אם זה נכנס גם אחרי 1,000 שנה זה יצא ברגע שזה יחזור על עצמו. כבר ראיתי פה. ולכן יש לאנשים דז'ה וו מהחיים הקודמים, הוא חי לפני 100 שנה שם, הוא פתאום בא לאירופה, הייתה לי שכנה, היא נחתה באזור של גרמניה שם, איפה שהנאצים היו, ותחנת רכבת היא אמרה לשכנה אחרת, אני מכירה פה את כל האזור, בואי אני אראה לך, יש שם, היה פה פה, יש שם זה, יש שם תחנה כזאת, התחילה ללכת, חלק מהמקומות כבר השתנו מאז, עבר 60 שנה, היא זיהתה את כל המקום, אמרה יש שם בית ספר, היה בית ספר, יש שם תחנה כזאת, היא מרכזית, היא תיארה את כל המקום, מאיפה זה בא? מהחיים הקודמים. בהיפנוזה הרי מעבירים אנשים מהחיים הקודמים, הם מדברים בשפות שהם לא מכירים, בחיים האלה הם לא למדו אף פעם את השפה הזו. מה יכול להיות יותר הוראה ברורה, ראייה ברורה, שהאדם כבר מתגלגל, כמו שהתורה כבר קדלה לפני 300 שנה, זה הזוהר מדבר בגלגולים, זה היום רק המדענים היום מגדים, התורה שלנו כבר דיברה על הדברים האלה לפני שהמדענים האלה בכלל ידעו מה זה מדע. רק מה הבעיה? בורות. אין עם הארץ חסיד, אתה לא יכול להישאר בור ועם הארץ ולהיות חסיד של השם, שכח מזה. אין בדרך הקלה, אדם לעמל יולד, וזה משתלם, וזה גם לא סוף העולם, זה מתוק מדבש. משפט אחרון להיום, תזכרו, יש 3 קטגוריות בחיים. יש אמת כואבת, אבל לא נעים כואב. יש שקר מתוק, ויש אמת ומתוק. מה זה שקר? שקר מתוק. סמים. אשליות, יש לו חברה, הרבה כספים נכנסים, הוא חושב שהוא מיליונר. בסוף מתברר לו שהכל היה אשליה, הוא בכלל בשיטת רגל. כל מה שהוא מכר זה רק היה הפסדים, כי עכשיו הוא חייב לבנקים והוא טעה בחשבונות. אז זה, בזמן שהוא היה מרוויח, זה היה מתוק. בסוף השקר התנפץ בפניו, זה נקרא אשליה. סמים זה אותו דבר, הוא בעולם אחר, חי בדמיונות, שמח, מדומה הכל. זה הורג אותו בסוף, לוקח את כל כספו ומוריד אותו לשאול תחתית. זה נקרא שקר מתוק. מה זה אמת מלוכה, אמת חריפה, אמת כואבת? זה חיסון. האדם לא מרגיש טוב, או שעומד להיות חולה במקום, אז נותנים לו זריקה, 3 ימים כואב לו. זה כואב, אבל זה אמת, זה מציל חיים. זה מציל ממחלות. אחר כך כל החיים הוא יסבול אם הוא לא יקבל את הזריקה הזאת. אז הכאב עכשיו זה אמת גמורה. אבל יש רק דבר אחד בעולם, וזה אף פעם אל תשכחו כמה ברי מזל אתם, ואל תפסידו את הצ'אנס הזה. יש רק דבר אחד שהוא מתוק ואמת, זה יהדות. זה המתיקות של השם. רק מה? לוקח זמן להתרגל למתיקות הזאת. כמה זמן? 3 חודשים, 6 חודשים, לא יותר. יש לי אלפי בעלי תשובה בכל העולם מפוזרים, יושבים בישיבות, חיים חרדים גמורים. זה בהתחלה קצת קשה להתרגל. גם עורך דין שהיה מרוויח 100,000 לשנה, ועכשיו מעבירים אותו למשרד של 300,000 דולר שנה, בכל זאת קשה. הוא התרגל למשרד הזה, וזה קרוב לרכבת, זה קצת רחוק, צריך להחליף דף, פקידה חדשה, היא לא מכירה איך הוא אוהב את הקפה, כל מיני עניינים, אבל לא כל כך נוח, לוקח זמן להתרגל, גם לדבר יותר טוב לוקח זמן להתרגל. להתרגל זה דרך העולם, דרכו של עולם לוקח זמן להתרגל. וההתרגלות זה קשה, אין מה לעשות, כל ההתחלות קשות. אבל כשנכנסת, בעד כל הון שבעולם, לא תחזור לחיים החילונים שלך. כל הון שבעולם, אם חזרת לתשובה באמת, תצחק, תתבייש להסתכל על עצמך בתמונות. תסתכל, אני אומר לך, תתבייש. אני אומר לכם, אני מבטיח לכם, אתה תתבייש. היום אחד אתה תוציא תמונה לפני 3-4 שנים, וזה הייתי אני. איפה הייתי, באיזה חושך הייתי. צריכים להתעורר לפני שיהיה מאוחר. וכל מה שראינו פה הערב, נחזור ונראה אחרי 120 שנה, שלצערי הרב יביאו אותי למשפט של כל אחד ואחד מכם, ואני אצטרך להעיד אם אמרתי לכם את האמת או לא, ושם אי אפשר לשקר.
לא יעזור שוחד, ולא יעזור מה שתיתנו לי, וגם אם תיתנו לי מיליון דולר עכשיו, זה לא יעזור, כי אני לא אוכל לשקר. שם אתה חייב להגיד את האמת, אתה לא יכול לשקר, זה עולם האמת. לכן אל תעז, אני מקווה מאוד שאני אעיד לטוב, שאני אגיד כן, הנה, יעדתי, ותראה, ברוך השם, האדם הזה הציל את עצמו. חוכמה היא לנצל, ולהביא אחרים שינצלו, ולשאת לאחרים קלטות, והקלט הזאת תהיה ב-www.divineinformation.com, תזכרו. אין לי עדיין את הספיקרים לזה, זה Divine Information, זה מילה אחת DivineInformation.com, מה שכתוב על הכלדת DivineInformation.com, זה הרבה הרצאות שם בעברית ובאנגלית. אנחנו כל חודש בערך מכניסים עוד איזה 5-10 הרצאות, בעזרת השם זה ייכנס יחד עם ההרצאה שלפני שבוע, בתוך, אני מקווה תוך שבוע זה כבר יהיה באתר. תודה רבה ולילה טוב.